יום האישה הבינלאומי ב-103 FM. עכשיו ספורט עם יעל ארד, רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב. מכבי תל אביב בכדורסל דאגה שבאמת היום לא תצטרכו לצפות במהדורות החדשות בערוצים השונים כדי לשמוע באמת מה אומרים באגם הדרק על כל שלוחותיו, חבריו וחברותיו. משחקה של מכבי תל אביב התחיל ב-7:30, ספורט 5 נגד פנרבחצ'ה. ליגת האלופות בשעה 10, טוטנהאם מול מילאן וביירן מינכן מול פז'ה. משחקי הגומלין בשמינית הגמר. בקיצור, יש סחורה. אנחנו היום, כמו כל 8 במרץ בשנה, מציינים את יום האישה הבינלאומי. ואורחת הכבוד שלנו היא יעל ארד, המדליסטית הראשונה שלנו, מדליסט אולימפית ראשונה שלנו, ברצלונה 92, שעברה באמת את תקרת הזכוכית, הופיעה גם באטלנטה 96, סגנית אלופת העולם המילטון בקנדה, וכיום כיום יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל, וחברת שתי ועדות בוועד האולימפי הבינלאומי. אהלן יעל.
היי רון.
הבאתי לך פה את מליניאק, שוביניסט כזה.
איזה מזל שאתה יכול להמשיך הלאה, תוכלי תיגמר עם כל התוארים.
אבל מגיע לה, מה שעשתה.
אתה אומר יעל ארד, כולם יודעים, די.
תגיד שאני מדבר עליך, על גרנובל, לא יודעים.
אז בואו נפרט על גרנובל.
לא הבנתי, אבל אתה ב-83, חצי ים לא היה.
איזה כיף שאתם מסתדרים בלעדיי.
לא, תראה, בהתחיל עם השוביניזם וכל הדברים.
איזה, הוא לא יעזמו לי.
תכף הוא ייתן לך כמה דקות.
הוא בעתיקות.
הוא אוהב טניס, אתה יודע שפעם הוא פגש אותי אחרי המדליה, הוא אמר לי, תשמעי,
היית חשק טניס.
את ספורטאית ענקית, אבל בטניס, אני לא מצליח לעשות המכה כמו פדרר, כמו זה. אז אתה יודע,
תראה, מאחר ואני מכיר את מליניה, גם כשחקן וגם כמאמן, אני בטוח שבטניס הוא רוצה שהכדור יגיע אליו, לא חזרה אלי שרוף שטחים על המשטח.
תתקדם, קוף, התכנית היא לא עליי.
אבל בואי נדבר קודם כל, היום זה הכל מכסות וייצוג וכל הדברים האלה, והכנתי לכבודך באמת את נתוני הספורטאיות בישראל, נתונים סופר מצערים, באמת סופר מצערים. בסוף 2022 היו בישראל 100,485 ספורטאים, 20,761 מהן נשים, נערות, ילדות, קשישות, משמונה עד גיל 88. בקבוצתי, 65,492, בגברים, נשים ונערות, 9,706. ענפים אישיים, סך הכל 34,993 גברים, נשים, נערות, ילדות וקשישות, 11,055. עם מספרים כאלה באוכלוסייה, אני לא יכול אפילו פה לנטרל את הקטע של חרדים, כי יש ספורטאיות חרדיות.
מעט מוש.
נכון, אבל יש. מעט מוש. אז אני לא יכול להגיד לנטרל את המגזר.
לא, זה זניח, זה בטל בשישי.
וגם בטח מהציונות הדתית, כמו בטל גטרר. ובערבי ספורטאיות ערביות, גם באישי, גם בקבוצתי, אנחנו אוכלוסייה של 9,400,000, איך מביאים כאלה נתונים? אנחנו הכי גרועים ב-OCD, בפער.
קודם כל, אם תבדוק, קודם כל אני מסכימה איתך, הנתונים האלו הם לא טובים, וככל שאתה מסתכל על נתוני משחקי הכדור הם פחות טובים, ככל שאתה מסתכל על הענפים האישיים הם יותר טובים, ועדיין זה לא מספיק טוב. אני חושבת שזה נגזרת של התרבות בכלל בישראל, שלא מעודדת מספיק ילדות ונערות לעסוק בספורט. אנחנו רואים את הקאמבק רק כזה אחרי גיל 40, נשים עוסקות בספורט, וללא ספק זה המאבק התמידי, גם של אתנה, גם שלנו בוועד האולימפי, גם משרד הספורט, עם המון תמריצים, אבל יש פה גם עניין תרבותי, לפחות אני אומרת בענפים אישיים, בענפים הקבוצתיים, אין ספק שיש פה פערים אדירים בתקצוב, גם בכלל וגם בתוך האיגודים.
אני לא יודע תקצוב, אני ראיתי עכשיו, אני רוצה...
רגע, שנייה, אבל אני רק אגיד שבהישגי...
זה לא עניין של כסף.
שנייה, בהישגי, אתה רואה בענפים אישיים, פירמידה הפוכה. אם למטה יש לנו 20 ומשהו אחוזים של ספורטאיות מכלל המשתתפים, אתה רואה במשלחת האולימפית, אנחנו למעלה מ-50 אחוז.
אבל משלחת האולימפית לא מייצגת.
לא, אבל זה אומר שאנחנו בספורט האולימפי האישי יודעים לעשות את המעבר ולזקק, ולהביא אותם למעלה. אבל יש בעיה, ואני מסכימה איתך שיש בעיה גדולה.
זה לא, יש לנו בכל ישראל, בקטע תחרותי, 40 שחיינים, אז נכון שיש לנו גם עילוי כמו אנסטסיה גורבנקו, אוקיי? יש לנו בג'דה, בג'ודו, עילויים, אוקיי? אבל גם כמות הבנות, על אף שזה הענף הכי מתקדם
מבחינת... ספורטאיות, בואו כל נגיד ביום האישה ספורטאיות ולא בנות,
ספורטאיות, כן? לא, בנות ובנים, אני לא
אומר פה להגיד. לא, אבל אני אומרת ספורטאיות.
ספורטאיות, אבל אני אקח אותך לכל מה... כדורגל, עם כל הרעש, וכל הדברים האלה, את יודעת, יש לך 1,527... ספורטאיות רשומות בכל הגילאים, 1,317 פעילות. פעילות כאילו מעל 4
תחלות. זה שערוריה, זה שערוריה. אבל ממה זה נובע? קוף, ממה זה נובע? זה נובע...
נובע מניהול שערורייתי.
זה נובע מזה שאת ההתאחדות... לא, מי שמנהל בהתאחדות הכדורגל לדורותיו את התהליכים זה גברים, וזה כנראה, ואנחנו יודעים, מכל הזה, עד היום זה לא היה על סדר היום, אין לי ספק ששינו זוארץ, גם קראתי את ההתבטאויות שלו, גם יש לנו פגישה בשבוע הבא, אין לי ספק שהוא הולך לאמץ הרבה מאוד מהמסקנות של ועדות שהיו בזמן האחרון, והוא יטפל בזה, זה לא זמן וגמרנו, זה תהליכים, ובסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו צריכים להשקיע בזה ולטפח את זה, זה גם עניין תרבותי וגם עניין דה פקטו בשטח, גם עניין של מתקנים, הרבה דברים. ודרך אגב, החוליה הכי חלשה שיש לנו בנושא של נשים בתוך הספורט הישראלי זה מאמנות. אין לנו כמעט מאמנות, גם בענפים האישיים אין לנו כמעט מאמנות.
אני לא יודע איך אין לכם מאמנות, שכל מורה לחינוך גופני היא גם מאמנת. אז אני לא יודע איך אין לכם מאמנות.
לא, מאמנות ברמות הגבוהות.
מה זה ברמות הגבוהות?
ברמות הגבוהות שמוכנות להיות חצי שנה בשנה בחול, כמו שני הרשקו, שמוכנות להקדיש את הקריירה שלהם.
אז הבעיה היא לא אפליה, אין לו מוכנות.
במקרה הזה, אנחנו עושים מאמצים גדולים, לא מספיק, אנחנו עכשיו ממש בייחוד של הרבה משאבים ורעיונות, איך לטפל, אגב, זה לא רק בישראל.
תשמעי.
אבל זה לא תירוץ.
אני... מה אני אגיד לך, אני מטבעי בן אדם ביקורתי והכל, אבל אני אוהב דווקא לראות את החצי כוס המלאה. ואני מסתכל קדימה, הרי בסופו של דבר מדובר על תהליכים ארוכים, אנחנו מדברים על ספורט תחרותי, אבל אני דווקא מסתכל על הענף שהתפתח הכי הרבה, תראה, פעם הייתי קצת מעורב ברפורמות, הענף שהתפתח הכי הרבה זה ספורט פנאי. ושם אנשים לפחות ב-50 אחוז. אתה יוצא לשטח, אתה רואה נשים שוחות, רוכבות, רצות, הולכות, והסיכוי שהילדים שלהם והילדות שלהם יעסקו בספורט הוא גדול. עכשיו אני אגיד לך איפה אני רואה עוד זה. הרי בסופו של דבר, מי שיכולה לקחת מדליית זהב בטקוונדו, באליפות עולם, אבל זה... אתה לא יכול לפתוח בזה מהדורות חדשות, כי זה פחות מעניין. אבל כשירדן ג'רבי מופיעה בפרסומת, זה שווה הרבה. וזה שנשים, ספורטאיות, מתחילות להופיע בפרסומות, זה לדעתי יכול למשוך הרבה מאוד בנות לספורט, הרבה יותר, לא הרבה יותר, גם. וזה סופר חשוב התהליכים האלה.
אריאל, אני מסכימה איתך בשני הדברים, גם בנושא של הדוגמה האישית, ולא בכדי גם כל הכדורשת נשים שהתפתח בשתי ההתאחדויות השונות, זה אחד הדברים שהכי הרבה מעודדים היום, גם על ידי המרכזים וגם על ידי משרד הספורט, בגלל שכשנשים בבית, אימהות, עושות ספורט תחרותי, זה משליך גם על הילדים שלהם, לא רק על הבנות,
גם על הבנים. אבל זה לא נקרא תחרותי, זה עממי.
יש בזה, לא, תחרותי זה לא הישגי, תחרותי זה זה,
אבל אני רוצה, אני מדבר בהישגי,
כן. אבל בכל מקרה תראה, אריה, כשאתה, כשנשים או שנערות עושות ספורט, וגם גברים כמובן, זה לא מספיק לעשות ספורט עממי, אתה יודע טוב כמוני, אתה היית מאמן ברמה הכי גבוהה, אתה יודע טוב כמוני, שהמשפח ההישגי, מה שאני קוראת הפאנל ההישגי, להיכנס לתוכו ולהתמיד בו, ולעבור את כל שנות הילדות שלך, וכל שנות הגיל ההתבגרות.
אבל אם את רוצה להרחיב את הבסיס,
נכון.
אז אם האמא עושה ספורט,
אני מסכימה איתך.
הילדה הסיכוי שהיא גם תעשה משהו.
בגלל זה אנחנו מודדים מאוד את ה...
זה מה שקורה בכדור מים נשים, זה אמא ובת ביחד.
לא ברמה ההישגית.
לא, אני אומר, בהישגית זה נערות.
אבל אתם אגב נותנים דוגמה נהדרת של משחק כדור, שאיגוד שבמקרה גם, או לא במקרה, עומדת בראשו אישה, רויטל גלוסקה כהן.
עושה עבודה גדולה.
ואתם רואים איזה עבודה גדולה, ואתם אומרים שהיא אפשר, וכן אפשר, ומשחק כדור, קבוצה, ותראו איך בצד אחרי צד, ומהיקב ומהגורן, עם המון מקצועיות.
בואי לא נשכח דבר אחד, אין בריכה. הן מתפתחות
ומתקדמות.
אבל נגד בכדור מים.
אז למרות, לא בזכות.
למרות שהופיעו גם נבחרת הגברים השנה, וגם אנשים.
באליפות אירופה, נכון.
באליפות אירופה, אין בישראל בריכת כדור מים תקנית אחת. אוקיי? אחת.
נדמה לי שאחת יש?
לא, זה עומק של 2 מטר.
נכון.
עומק של 2 מטר, ונדמה לי...
אבל יש 33 מטר על 16 מטר.
או משהו כזה צריך לזה. אין. עכשיו יאלתרו בריכות, בגלל שאנחנו מערכים את אליפות אירופה, יקנו, אתה יודע, יזכירו בריכות. אבל...
זה גם לגברים.
אבל בוא לא נבזבז את כל השיחה שלנו, להתלונן על מה אין. בוא נחשוב, בוא נראה מה יש. בוא נראה איך אנחנו... היום יש לנו 160 ספורטאים וספורטאיות.
כן, אבל אני לא יכול לקבל את זה. תראי, אני אומר...
כן, אבל זה שאנחנו נעשה סנאפשוט רק למה שאין, ולא נחשוב איך עושים את היש באסטרטגיה ארוכת טווח, אז זה לא יעזור.
לצערי למדתי אצל האנשים הכי טיפשים בעולם, זה אמריקאים וגרמנים, אוקיי? הם מדברים קודם כל בפירמידה הישגית, שחייב להיות בבסיס. ככה הם, מה לעשות?
אבל לא כולם יש להם את הפריבילגיה להיות ארצות הברית וגרמניה. ואנחנו, שאתה יודע, 4 מדליות...
אתה מדינה הכי מפגרת ב-OECD, לא בארצות הברית וגרמניה.
אני מסכימה איתך, ועדיין...
טורקיה, מדינה מוסלמית, יש לה ספורטאיות בשפיץ העולמי.
קודם כל מוסלמי זה לא מפגר.
לא, אז אני אומר עוד פעם, אבל מדינה מוסלמית, כאילו, בטח אישה.
תראה את מרוקו, לאן הם הגיעו בכדורגל.
נכון, אבל אני אומר עוד פעם. לא, זה לא, אני לא יודעת בטח הגברים, דבר איתך על נשים. טורקיה, ברגע שדווקא המשטר של ארדואן, לא של צ'ילר בזמנה, אמרו, משקיעים בספורט נשים, כי שם עוד לא הגיעו לתקרת הזכוכית. אז הם בשפיץ באירופה בכדורסל נשים, בכדורף נשים, באתלטיקה הם נכנסים.
אבל קוב, גם אנחנו, אבל גם אנחנו בשפיץ באירופה בג'ודו. יש לנו נבחרת הג'ודו נשים מהטובות, טובה מאוד.
וזהו.
לא נכון. גלישת רוח.
מה אתה רוצה? שנהיה טורקיה.
אבל גלישת רוח.
אנחנו בישראל.
אתה רוצה להגיד שהכל טוב, אז בוא נתקדם.
לא הכל טוב, מה אתה מראה לי שהכל רע? אנחנו יודעים.
אבל אתה עוד לא הגעת לרע. אתה עוד לא הגעת לקיימות.
אבל קוב, תן לי לעשות לך מצב רוח טוב. יש לנו נבחרת גלישה, ואני יודעת שאתה עוקב שמוביל שחר צוברי בנשים, שעומדות על הפודיום, בכל אליפות היום, לפחות שנשים, יש לנו 8 נשים שבנבחרת, שמתוכם רק אחת תעסיק את הכרטיס האולימפי, ותראה איזה הישגים הם עושים, יש לנו התעמלות, התעמלות אמנותית, גם בקבוצתית וגם באישית, יש לנו מרתון, תראה את לונה צ'מטאי, איזה הישגים, יש לנו את גרובנקו, יש לנו... שום דבר הוא לא מספיק, אבל אנחנו ב4 מדליות אולימפיות, שזה P4 מהגודל שלנו, באוכלוסיית העולם, ו... אנחנו יכולים יותר טוב, ואנחנו גם נעשה יותר טוב עם הזמן, אנחנו צריכים לשאוף ליותר.
את יודעת מה קורה עם הדברים האלה? את יודעת מה קורה? זה בדיוק כמו שקרה בטניס. שאין לנו טניסאיות בשפיט של...
לא, אתה מדבר איתי עכשיו בקלישאות ובכותרות.
רגע.
מה זה קשור למה שהיה בטניס?
לא, אני מדבר לך עם מציאות.
מה המציאות?
המציאות היא שכמו שהיה בטניס תקופה, שהיו טניסאיות, שהיו בשפיץ העולמי, אפילו...
הייתה אחת!
אז בוא, אז תרשה לי.
הייתה לך עצמה שנובה.
אבל רגע, אבל אין קשר, שנייה.
אז אני מסביר לך, עכשיו הטניס הנשים מת, אוקיי? כך גם יהיה עם גורבנקו, כי אני לא רואה מישהי...
לא, שנייה.
שנייה.
קודם כל, תדבר איתי, אני בן אדם של KPIs של מספרים, ואני בן אדם של עובדות.
כן, מספרים.
ואם אני אראה לך את ההתפתחות של האקוסיסטם האולימפי, כמה מדליות היו לנו במחזור אולימפי בברצלונה?
אבל לא הכל זה.
רגע, שנייה. היו 2 מדליות שנה לפני ברצלונה, 2 מדליות באליפות עולם, עמית אלבר ואנוכי. אחר כך כמה מדליות היו לנו לפני כל אולימפיאדה, אז אני אקפוץ איתך לריו. לפני ריו לנו 37 מדליות במחזור אולימפי באליפות אירופה ועולם בלבד. לפני טוקיו היו לנו 42 בנרמול ל4 שנים, לא 5 שנים. זה עכשיו בשנה האחרונה, ב-22, היו לנו 24 מדליות באליפות אירופה ועולם, בעשרה ענפים שונים, כבר לא רק בשני ענפים.
שנשים?
לא. גברים ונשים.
אבל זה אותם אנשים.
יותר נשים. היה לנו ב-24 יותר נשים.
אבל תקשיבי, בגברים זה אותם אנשים. אני
לא מבין מה אתם מתווכחים על מספרים, שאלה מה עושים.
המספרים לא מייצגים.
בוודאי שמספרים מייצגים.
טוב, אריה, דבר מה שאתה רוצה, תשחרר אותי.
בוודאי שמספרים מייצגים.
נו יאללה, תן להוציא מילה. אז
ככה, דבר, עזוב אותי. שחרר אותי, בחייך, אני אצמין מזה, דבר.
מה, אנשים פה צריכים מצלמה?
או לא נדבר גם על זה יבניה.
הוא רוצה שידברו רק עליו, ואין לנו זמן לזה, את מבינה, מה לעשות?
עד עכשיו דיברתי רק עליי.
אז תמשיך לדבר עליך.
תקשיבי, שינוי יכול לבוא רק אם מכניסים לזה את מערכת החינוך. לא יכול לבוא משהו אחר. רוב הזמן, הילדים או הילדות שמתחילות רק לגעת בספורט, אם זה לא מתחיל בגיל בית ספר, בשיתוף עם הבית ספר, עם תוכנית לימודים ואימונים משותפת, חבל על הזמן. הפריצה
ושם
של...
ושם צריך לעשות את האיתור כשרונות צעירים, ושם צריך להפנות...
תקשיבי, הפריצה של הכדורסל הייתה בקצל. פתאום התחילו להתאמן בגיל 8.
אתה יודע מה אומרים במשרד החינוך, כשלא מתחלף כל יומיים שר או שרה? אומרים, עוד שעת חינוך גופני זה מיליארד שקל בשנה, תביאו מיליארד שקל.
כן.
וזה, שיביאו מיליארד שקל. מבחינתי לעשות ספורט כל יום.
עורכים ומפיקים, עורך ומפיק, שר פלסר, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו. העורכים בדיגיטל, מאור רטה, דוד זבולוני ורעות מתיתיהו ארגון, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. פותחים, שר? אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שמעתי כבר קודם כל בשבוע הזה שהחלטת לתת מענק של 8 מיליון שקל ללי, אנחנו ביום האישה הבינלאומי, כן, למנהלת הליגה בנשים.
ו... האמת שכן, החלטנו להכפיל את תקציב ליגת הנשים. ליגת הנשים בכדורסל. כן, התקציב שלה עד עכשיו, לפחות מאיתנו, היה 8 מיליון שקל.
ונותנים 16.
עכשיו זה אמור להיות 16.
אז תן לי רגע לשאול אותך פשוט את השאלה לאור הנתון. אני רואה בליגה הזאת מתאזרחות, אני רואה בזרות, ואני בקושי רואה את התוצר המקומי. אז לשם ההשקעה, אנחנו מעודדים באמת את עקומת האבטלה בארצות הברית?
תראה, אני חושב שכדי לעודד ספורט מסוים, שני פרמטרים, פחות מניסיון. ניסיון אחד זה באמת להצמיח מלמטה כמובן, אבל כדי להביא את אותם ילדות ונערות לשחק כדורסל, אתה צריך ליגה ראשונה מאוד מאוד אטרקטיבית. כשהליגה הראשונה תהיה מאוד מאוד אטרקטיבית, אין ספק שהרבה מאוד נערות שיצפו במשחק הזה ויראו את זה, ירצו להתחקות אחרי ההצלחה וירצו לבוא להתאמן ולהשתתף בענפי הכדורסל, ולכן כמובן לצד אותה הכפלה, שאנחנו רוצים לעשות לליגה לאומית, ליגת העל בכדורסל, ולהעלות את תקציב המינימום שם, ל2.5 מיליון שקל לקבוצה, אנחנו במקביל כמובן מעודדים בתקציבי עתק, ממש ככה, הבאה של עוד בנות לתוך ענפי הספורט השונים, אני חושב שזה מגיע לאזור 2,500-3,000 שקל עבור כל ילדה, שאגודה תצליח לגייס, לשחק אצלה בקבוצה, ומספרים באמת חסרי תקדים, אז לצד הטיפוח מלמטה, לקחת את הליגות הבחירות ולהפוך אותן למאוד מאוד אטרקטיביות, זה משהו שיהפוך לדעתי את הקהל על פיה, כך אני מקווה.
תשמע, ערב טוב מיקי.
ערב טוב.
אני דיברתי לפני רגע פה עם יעל על מה עושים כדי לקדם ספורט, ספורט נשים וספורט בכלל. ואני חושב שדבר רע קרה בכלל במדינת ישראל לספורט, כשהפרידו את משרד הספורט ממשרד החינוך, כי בבתי הספר, מערכת החינוך, שם צריך לבוא. עכשיו תראה, אם אתה לא תעשה משהו משותף עם יואב קישו היום, נכון, הוא שר החינוך, אז זה פספוס גדול. פשוט פספוס גדול, כי לשים כסף, אני מסכים איתך, אם יש פיץ איכותי, זה ימשוך אולי עוד, אבל העבודה צריכה לעשות מלמטה.
חד משמעית, אני גם בעצמי תמיד אמרתי וחינפתי לזה שצריך לטפח את הכישרונות הצעירים מלמטה, ולמשל, אנחנו הולכים להקים 5 מוקדים, 5 אקדמיות בכל רחבי הארץ, שיקחו את אותם ספורטאים מאוד מאוד כישרוניים, ויתנו בהם השקעה שגם לא הייתה לדעתי.
אבל זה לא הפתרון, מיקי, זה לא הפתרון. הפתרון הוא הדבר הכי גדול בקטע של ילדים, על פי תורתם אומנותם של מעצמות ספורט, זה איתור כישרונות. היום מאמן או מאמנת זה לא מקצוע, זה עיסוק. את חוק המאמנים עוד לא שיניתם, ואתם לא הולכים לשנות.
לא, חד משמעית, כן, החוק...
אני יודע, כבר הבטיחו לי כבר 4 קדנציות, סליחה, מ-2004, רק 19 שנה.
אני מקווה שאני איזה
שמאמן... אבל בכל מקרה, ברגע שמאמן לא רשאי להיכנס לבתי ספר, או לגני ילדים, אם צריך לאתר מתעמלות אמנותיות, בגיל צעיר מאוד, אז אתה לא יכול לאתר. כאשר אתה בונה אקדמיות, אתה בונה אקדמיות למאותרים, לאלה שכבר מאמן ראה אותם, התחיל לפתח אותם, ועכשיו האקדמיה ממשיכה. יש פה 2.5 מיליון תלמידים, מישהו צריך לראות אותם.
אז קודם כל לגבי איתור שחקנים, אני מסכים לגמרי...
לא שחקנים, ספורטאים בכלל.
ספורטאים בכלל כמובן. זה משהו חד משמעית שמצריך תיקון ושיפור, ואני חושב שיש לנו אולי כלי, אני פה תוך כדי שיחה איתכם... נזכר במונח חשוב שנקרא התאחדות בתי הספר, אצלי במשרד. זה גוף שעובד באמת ישירות בתוך בתי הספר, והוא כן יודע לאתר כל מיני חבר'ה צעירים מאוד, בגיל צעיר מאוד, בכיתאות א' וב', עם איזשהו כישרון או פוטנציאל שבאמצעותו אפשר גם להפוך את אותו ילד לספורטאי משמעותי. אבל כמו שאמר מלינה, אני מסכים לגמרי, ללא שיתוף פעולה מלא מצד משרד החינוך, הדבר הזה יהיה הרבה פחות ריאלי לביצוע. ולכן זה דבר שחד משמעית צריך לטפל בו, אני כמובן לא פוסל את העניין הזה, שאני אנסה לקדם את זה מול יואב קיש בשאיפה שהוא גם ירצה לשתף איתי פעולה בסוגיה. חד משמעית, ילדים צעירים שמאתרים אותם ממש בתחילת דרכם, ומשגיעים בהם הרבה מאוד שנים, אם הם מספיק כישרונים, הם גם יודעים להביא הישגים והצלחות בזירה הבינלאומית.
המציאו כאן איזה גוף לפני 30 שנה, שנקרא התאחדות לספורט בבתי הספר. הגיעו משם הרבה אנשים, תפסו ג'ובים, התנפחו לרוחב, לא עשו כלום. כלום! הם יותר מיותרים מהסוכנות וההסתדרות הציונית.
הבעיה שהקימו התאחדות...
אני מבקש שלא תסחף קופן.
לא, לא, תשמע, מיקי.
הסתדרות ציונית, הסתדרות זה גופים חשובים.
הקימו באמת התאחדות בתי ספר, אחת הבעיות הייתה שהם לא עבדו בשילוב עם האיגודים וההתאחדויות.
אז זה אני אשנה. אני חושב שאין מה לעשות. בסוף האיגודים המקצועיים וההתאחדויות השונות הם הכלים המקצועיים שיש היום לספורט בישראל, וגם אם הם טובים יותר או טובים פחות, ואנחנו נרצה כמובן לשאוף לשפר אותם כמה שרק אפשר, אלו הכלים שאיתם אנחנו יכולים לעבוד. ולכן זה נכון מאוד היה באמת שההתאחדות התאחדות הספורט בבתי הספר תדע לשתף פעולה גם האיגודים השונים, לקחת את השחקנים הצעירים האלה ולהעביר אותם לטיפול האגודות והאיגודים, שיהפכו את השחקנים באמת את הספורטאים ויביאו אותם ללבל הגבוה ביותר. ככה בסופו של דבר זה עובד, אבל זה מתחיל, כמו שאתם ציינתם, מצד אחד מלמטה, אבל גם כמו שאני אומר, גם בהצלחות בקבוצות הבחירות יותר. כי כשיש הצלחות בליגה מסוימת או בספורט מסוים, ושיש נניח מדליות והישגים, זה גורם להרבה מאוד ילדים לרצות להצטרף לענפי הספורט השונים, להתחקות אחרי הזוכים ואחרי האלופים, זה חלק מהעניין. ולכן היום אני פועל בשתי אופנים, בשני אופנים. פעם אחת זה באמת לקחת את כל הליגות הבחירות ואת כל הספורט הבכיר, ולשפר אותו להביא אותו למצב שהוא מעלה את הרמה שלו. סתם דוגמה, הכפלנו את תקציב ההכנות האולימפיות. לא שתם הכפלתי את תקציב ההכנות האולימפיות, אני באמת מקווה שבאמצעות הכפלת התקציב הזה, החבר'ה שלנו יביאו הישגים יותר באולימפיאדה, וזה יביא עוד ספורטאים צעירים. ובמקביל, כפי שאמרתי, אני נותן הרבה מאוד כסף לאגודות שיגייסו ספורטאים נוספים, שילכו מבחינתי לבתי הספר, לשכונות, להסתובבו ברחובות ויעטרו את אותם ילדים, להצטרפו אותם לאגודה ותשתלם להם כלכלית.
מיקי, ערב טוב. יעל ארד, אנחנו... יש לנו כבר כמה שעות ביחד, ואני בהחלט עוקבת אחרי מה שאתה עושה, ו...
לקחת כבר ביס מהמיליארד, איזה 100 מיליון לקופה שלך.
בוודאי, בוודאי. הוא יודע שאנחנו כלי רכב טוב כדי להביא הצלחות, כי אצלנו כבר יש, אתה יודע, שיטה ומתודולוגיה, ואנחנו יודעים מה לעשות עם הכסף הנוסף שמגיע. ואני שמחה גם שהוא מבין ותומך בעניין הזה. אבל באמת אני רואה את המאמצים שאתה עושה להביא עוד תקציבים, ואני מקווה מאוד שבאמת כשיסתיים התקציב אנחנו נראה עוד מאות מיליונים זורמים כל שנה לספורט הישראלי. אני... ככה אשתף אותך במחשבות שלי בעניין הזה, גם כללי וגם אחר כך לגבי ילדות ונערות ונשים. אני חושבת שקודם כל אנחנו נכנסים תמיד כשמגיע שר, וזה נורא טבעי, רוצים מיד לעשות המון המון שינויים, אבל אני אומרת לך מניסיון, גם כספורטאית וגם בתוך האקוסיסטם הזה, שינויים לא לוקחים זמן. אנחנו חייבים להסתכל לטווח ארוך, ולעשות לא רק שינויים שיראו אותם כאן ועכשיו, אלא להסתכל על, על הפירות שזה יניב גם עוד 5 שנים ו-10 שנים. ואחד הדברים שאני חושבת שחסרים מאוד, ומשרד הספורט יכול לעשות בהם שינוי עצום, זה במישור הכללי, זה, ואתה מבין היטב בנושא פריפריה, זה כשספורטאים צעירים נכנסים לחוגים, אז אנחנו יודעים היום בהשוואה לכל מה שקורה בעולם, של ילדים אין כסף לחוגים, למשפחות אין כסף לחוגים, ואנחנו מאבדים המון ילדים חדשים שצריכים להיכנס לספורט, ובטח ובטח ילדות, גם על זה שאין מתקנים בפריפריה מספיק, והרבה מאוד על זה שאין מימון לחוגים. וזה לא מימון של סבן, ואמרנו שנה או שנתיים, אלא לאורך זמן, כדי שיוכלו להשתלב, ולהגיע אחר כך לאקדמיות האלו שאתה רוצה לבנות. אז האם יש תוכנית במשרד בנושא הזה?
אז חד משמעית כן. בדיוק כפי שתיארתי ממש הרגע, כל ילד נוסף שאגודה תצרף, ואגב, אנחנו שמים את הדגש על כך, שכמובן מדובר גם בילדים עם קושי מסוים, קושי כלכלי מסוים, אז המדינה, המשרד שלי, יעניק 2,000-3,000 שקל בערך בממוצע לכל ילד. עכשיו, אנחנו יודעים שכל ילד שמצטרף היום לחוג כדורסל או לחוג כדורגל, ואני לא מדבר על גילאי הקצל, מדבר אפילו על הגילאים טיפה יותר גדולים, משלמים בשנה הורים משהו כמו 4,000 שקל. עכשיו, אם אני כמדינה אתן חצי מזה, או אפילו 3/4 מזה, אין ספק שגם עם עזרה של רשות מקומית, שבדרך כלל גם עוזרת למשפחות שקצת יותר קשה להם, ילד יוכל להשתתף, או ילדה כמובן, יוכלו להשתתף בפעילות ספורט כמעט ללא תשלום. וזה מבחינתי מאוד מאוד חשוב. מי שיכול לשלם, ישלם. מי שלא יכול לשלם, אנחנו רוצים לעזור לו כן להיות חלק מהפעילות, כי מבחינתנו אנחנו יכולים להביא עוד ועוד ילדים וילדות לתוך עולם הספורט, ואנחנו מקווים שאנחנו נראה גם את התוצאה. אחד מהמשימות החשובות ביותר שהצפתי בפני האנשים שלי במשרד, זה לראות איך אנחנו מצליחים להכפיל את כמות הספורטאים בישראל. אני חושב שאם אנחנו נגיע למשימה הזו בתום הקדנציה, וממצב שיש היום 150,000
איש, יש 101,000, אם תרצה לדייק בפרטים, אני אתן.
101, אז זאת אומרת שהמשימה עופרת עוד יותר חשובה, להגיע לפחות ל-200,000 ו-250,000 ילדים שמשתתפים בענפי הספורט השונים, זאת צריכה להיות המשימה שלנו, ואם אנחנו נשלים אותה, אין לי ספק שגם רמת הספורט תעלה, משום שככל שיותר משתתפים, יגיעו עוד ועוד כישרונות שגם אחר כך יביאו את ההישגים.
תשמע, מיקי, אני מנהל קמפיין כבר 30 שנה, ולצערי כמעט לבד, נגד עיוות מזעזע. יש לשחקנים זרים פטור ממס, אני מדבר על שחקני כדורסל בעיקר, פטור ממס. זאת אומרת, שאם שחקן זר חותם על חוזה ב-100,000 שקל, הוא עולה לאגודה 100,000, ואם שחקן מקומי חותם על חוזה של 100,000 שקל, הוא עולה למועדון שלו 180 או מה שזה לא יהיה. איך יכול להיות? לא רק שמביאים שחקנים מכל העולם, הם צריכים להתחרות איתם, ובסוף גם נותנים מוטיבציה ונותנים יתרון למועדונים שיחתימו שחקנים זרים, ועכשיו אני שומע שאתה עוד הולך לתת לכל מועדון עוד 1,000,000 שקל פטור ממס בשביל להביא עוד זרים, לא רק זה, להביא רק זרים, ואני רק אסיים בעוד משפט אחד, אני מסכים איתך שצריך לשפר את השפיץ, אבל את השפיץ של השחקנים הישראלים.
אז אוקיי, אז קודם כל אני אחלק את התשובה לשתיים. ראשית כל, אני חד משמעית חושב שצריך להפחית את כמות הזרים בישראל. זוהי העמדה הרשמית שלי, שאם וכאשר אנחנו רוצים לשפר את רמת הספורט בישראל, אנחנו צריכים פחות זר אחד לפחות בכל קבוצה. אני חושב שארבעה זרים בקבוצה זה די ויותר, היום יש 5 ו-6, ואני חושב שזאת צריכה להיות המגמה. כדי שזה יקרה, ואני חייב לומר בצורה ברורה, אנחנו חייבים לעלות, כמובן הישראלים חייבים להמשיך להשתפר, זה בטוח, אבל אנחנו חייבים לעלות את רמת הזרים בישראל. משום שאם נסתפק בארבעה זרים, לא נוכל להשלים ממצב שהזרים שמגיעים לפה הם זרים בגרוש וחצי, צריך לומר את האמת, שהרמה שלהם לא מספיקה להתמודד.
אין פה זרים בגרוש וחצי לקבוצות שמשחקות
באירופה.
באירופה.
אני אומר לך את האמת, פחות מעניינות אותי הקבוצות הגדולות. אותי מעניין ליגה תחרותית. כשתהיה לנו ליגה
איך
תחרותית...
איך תהיה תחרותית?
אז אני אגיד לך איך בדיוק. נניח שמחר, קודם כל אתם יודעים שאני מוסיף לכל קבוצות ליגת העל בכדורסל, וגם בליגה לאומית בכדורסל, וכנ"ל גם בכדורגל, גם כמובן גברים ונשים כאחד, אנחנו מוסיפים תקציבים מאוד משמעותיים, כדי ש... ומעלים גם את, את, את תקציב המינימום של כל קבוצה בליגה, ב-3-4 מיליון שקל, זה אומר שהליגה כבר אמורה להשתפר. אבל אם נניח שישחקו בקבוצה הזאת, 4 זרים בלבד, לא יותר, וכל זר יגיע ב-300 או 350 אלף דולר, ולצידם ישחקו עוד 11 ישראלים בסגל, שבתוכם 8 יירשמו בטופס, ישראלים טובים ואיכותיים, הליגה תראה אחרת, היא תהיה הרבה יותר תחרותית, ואנחנו גם ניתן פייט יותר גדול באירופה.
אתה מצפה שקבוצה כמו אליצור קריית אתא, שבאמת המועדון הכי עני בליגה, סתם אני לוקח אותו כדוגמה, כן? יוריד על 4 זרים עלות של 1.5 מיליון דולר בעונה. כל התקציב שלו הוא 5 מיליון.
בקלי קלות.
לא, ממש לא.
אני אסביר לך איך. את שאלת, אני גם אענה לך. עכשיו אנחנו יודעים שכל קבוצה, למשל קבוצת קריית אתא כדוגמה, מקבלת משהו כמו 2.5 מיליון שקל מהטוטו ומכל מיני גורמים. ואני הולך להוסיף על זה עוד 3 מיליון שקל, וזה יהיה 5.5 מיליון שקל, ואנחנו יודעים שהרשות המקומית וספונסרים וכו' מגייסים להם 3-4 מיליון שקל, ואז הם מגיעים
לאותו תקציב מינימום. לא, לא מגיעים לסכומים כאלה, לא מגיעים.
היום תקציב המינימום 6.5 מיליון שקל, רון, והם עומדים בזה. ואם אני נותן עוד 3 מיליון שקל, הם יוכלו לעמוד ב-9.5 מיליון. עכשיו, מה אני בא ואומר?
איפה נכנסים פה ישראלים בתוך כל הערימה
הזאת? אז אני אומר דבר פשוט, ונניח שיהיה בקבוצה הזאת 4 זרים בלבד, שכל זר יעלה מיליון שקל פטור ממס, בגלל, אגב, תור המס הוא ישיר כסף גם לישראלים, 4 מיליון שקל ייצאו על הזרים, ועוד 4 מיליון, או 3.5, 4 מיליון שקל ייצאו על הישראלים. אתה יודע איזה קבוצה תהיה שם בקריית אתא? קבוצה שתוכל לתת פייט לכל קבוצה בליגה, בין אם זה מכבי תל אביב או בין אם זה הפועל ירושלים.
רגע,
אני רוצה לחזור אתכם רגע ליום האישה ברשותכם.
אנחנו נותנים את התקציבים, שיהיה ברור, אנחנו נותנים את התקציבים, אנחנו נותנים היום תוספת של עוד 3 מיליון שקל לכל קבוצה, שזה משהו שבעצם הופך את זה למאוד ריאלי. ואז הליגה תראה
שונה. אתה מתנה את זה ב-4 זרים?
או, זהו.
אז יפה. אז פה נכנס לנקודה שאני כרגע מתכוון להתעקש עליה. יש לי בקרוב שיח יחד עם מנהלת הליגה, ואני מתכוון לומר, אנחנו רוצים לתת כסף, אבל באותה נשימה אנחנו גם רוצים להפחית את מספר הזרים, לפחות בזר אחד. אם יש קבוצה שמשחקת באירופה וצריכה עוד זר אקסטרה כדי לתת עוד איזשהו פייט באירופה, אז יכול להיות שזה משהו שכן צריך לשקול, אבל...
זה חצי ליגה, זה יותר מחצי ליגה.
אבל בדיפולט, לשים חמישה
או שישה זרים... מיקי, אבל זה יותר מחצי ליגה, הם משחקת בשחקות באירופה, מפעלים אירופים.
אז קודם כל, כל מפעל אירופי לגופו, אני לא יודע להגיד לך...
לא משנה, אתה אומר אירופה, אז אני אומר לך, אתה אומר אירופה.
אני ראיתי מצחק גם של הפועל באר שבע באירופה, לא מזמן, נגד קבוצה מגיאורגיה לדעתי, והם לא היו צריכים אפילו שני זרים על המגרש בשביל לנצח אותם, אז זה לא בהכרח יכול להיות תקף לכל אירוע אירופאי כזה או אחר. אבל עדיין אני אומר, אם לא נעלה את הרמה של הכדורסל, שחקנים כמו גרין, ששיחקו בהפועל חולון, ימשיכו לעבור לבודצ'נוס, שזה ליגה שכל הכבוד קצת פחות טובה ממה שאני חושב שהיא צריכה להיות מול ישראל לפחות.
אני רוצה ברשותכם רגע לחזור לדיון סביב נשים בספורט. אני חושב שיש לנו שתי סוגיות.
טוב
שהזכרת
אותנו לעכשיו, יעל.
כן, אתם גם ברחתם לכדורסל.
נדחפנו, הגברים כל הזמן נצטפים, זה ידוע.
לא, אתם בסדר גמור, וגם זה נושאים חשובים מאוד. אני רוצה לדבר על שני נושאים. אחד, מוגנות בספורט. אני חושבת שאנחנו בוועד האולימפי מובילים את הנושא הזה, וגם נורית שרביט משרד הספורט. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה. אני חושבת שאמירה ממך בנושא הזה באופן תדיר, זה משהו מאוד חשוב. יש בישראל, מתחת לפני השטח, כמו בכל מדינה. בסוף יש ענייני מוגנות, ואנחנו צריכים לוודא שכל הזמן נעשות פעולות. אנחנו עושים הרבה מאוד סדנאות והרבה פעילויות, וגם... אבל אחד הדברים שחסרים לי, זה שאין איזשהו בית דין, או איזושהי ועדה בראשות אולי שופטת, שכשיש בעיות אמיתיות בנושא מוגנות בישראל, ואני מדברת על הטרדות מיניות, ואני מדברת על הרבה מאוד דברים שקורים, המשרד לא הקים עד היום, לא הסכה להקים את הנושא הזה, וזה משהו שאני חושבת שאתה צריך לתת עליו את הדעת, והנושא השני... והנושא השני זה, אני יודעת שהשר הקודם, חילי טרופר הקים, שגם שיתפתם הרבה מאוד פעולה, הקים ועדה לחשוב ולבדוק וללמוד את כל נושא האנשים, נשים זה לא רק, לא ענפים אישיים ולא רק כדורסל, יש גם עוד הרבה ענפים אחרים, ונדמה לי שפולי ברונשטיין עמדה בראש הוועדה הזאת, אבל היו שם הרבה מאוד חברות. האם אתה עומד לפרסם את המסקנות האלו ולנסות באמת להסיק מזה וללכת עם זה קדימה?
אז קודם כל אני אענה על השאלה הראשונה. השאלה הראשונה בעניין המוגנות בספורט, חד משמעית, זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, וגם לא מזמן חתמתי על תקנות, שאני הולך אפילו להרחיב אותן, משום שדברים שמטרידים אותי בעולם הספורט, מלבד הטרדות מיניות, אלא ופגיעות מיניות, זה הניצול המיני, שזה לדעתי לא שמים עליו מספיק דגש. נושא של ניצול מיני, שמישהו מנצל את המעמד שלו, את ה... עוצמה שלו מול אותה ספורטאית וגורם לה לעשות דבר בניגוד, לא, לא, לא בכך אפילו בניגוד ברצונה, אלא תוך כדי מה שנקרא שימוש בתמימות
כן,
שלה.
במרות, ודברים במרות, כללו, בסמכות, בהרצה.
אלו דברים נכון? שמאוד מאוד 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 מטרידים כן. אותי, וזה דבר שאני רוצה שישימו עליו דגש הרבה יותר, כי הפגיעות המיניות זה הדבר שקורה הכי הרבה היום.
זה קורה, זה
וזה
קורה.
וזה דבר באמת. שחד משמעית צריך לטפל בו ובצורה הכי משמעותית שיש. לגבי שאלתך, פולי ברונשטיין בהחלט עשתה עבודה טובה בדיונים שהיא ערכה יחד עם חברות נוספות לגבי איך אנחנו מקדמים את הספורט נשים בישראל. חלק מהמסקנות עוברו, אולי חלק מהן כבר מתחילות להתממש. כמובן שהוועדה תפרסם את העמדה שלה, אנחנו נלמד ונכיר את הדברים ואנחנו נסיק מסקנות. אני חושב שאני יכול להגיד על עצמי דבר אחד מבלי שתחתן יותר מדי, שאת עולם הספורט אני מכיר לא רע. ואני חושב שאני יודע איך אפשר לקדם ספורט, גם ספורט נשים, יחד עם מסקנות הוועדה, אני מאמין שיהיו גם בשורות טובות. התחלנו עכשיו בבשורה הראשונה לליגה ראשונת כדורסל נשים, גם ליגה לאומית נשים ועוד קבוצות, ועוד תחומים נוספים ירגישו את השינוי שאנחנו רוצים להביא. אני חושב שספורט נשים בישראל ישנה את פניו בשנים הבאות.
תכף דבר על זה, מיקי, אני רוצה לשאול אותך משהו חושב.
שמע. ספורט זה לא רק ספורטאיות תחרותיות וספורטאיות לא תחרותיות. תענה לי על שאלה פשוטה. מתי אישה תוכל להיכנס לאצטדיון כדורגל ולצאת משם בשלום?
קודם כל, הלימוד בספורט מבחינתי הפכה להיות מכת מדינה. וראיתי אגב בחלחלה את החלטת השופטים להרחיק אוהדים לשלושה משחקים. על שריפת האיצטדיון בטדי, אין לזה הגדרה
טוב,
אחרת.
זה טמטום, מיקי, שתרה. זה טמטום.
מבחינת
באמת...
כמות האבוקות שנזרקה שם על, על זה, ונעצרו אנשים, אנשים נתפסו, המשטרה עשתה את עבודתה, צריך להגיד את האמת, הם עצרו הרבה מאוד אנשים, ואני ציפיתי שאותם אנשים ישבו חודשים ארוכים, אם לא שנים בכלא, כדי שיפסיקו את הפעולות הללו, אבל שלושה משחקים הרחקה, זה מה שהחליפו בסופו של דבר בבית המשפט, ומבחינתי קשה מאוד להתמודד עם אלימות בספורט כשזו הענישה, ולכן כן. אני מתכוון לקדם חקיקה.
אני רוצה
בתקווה שעבירה את אלימות במסגרת משחק ספורט דינה עונש מינימום של שנה מאסר, וכך אנשים אולי יחשבו טוב טוב האם הם מוכנים לעשות עבירת אלימות או לא לעשות עבירת אלימות במהלך משחקי ספורט, יחד עם עוד דברים שאנחנו מביאים, כנסות מנהלים, הרחקות אוטומטיות, וכמובן גם שהמשטרה תקים את היחידה שהתחייבו לנו עם סמויים ביציאה ועם אנשים כן. שמאתרים את הפורים. אולי נעשה איזשהו שינוי בעניין, אז כי מבחינתי זה הורס את הספורט.
מיקי, אני רוצה להתייחס דווקא בגלל שאנחנו גם יעל כאן וגם המאפיין של התוכנית הוא ספורט נשים ביום האישה הבינלאומי, יום אחד בשנה מדברים על זה, אבל אתה יודע, ספורט, אימון של נשים זה מקצוע, אוקיי? זה מקצוע שמתמחים בו. לא כל אחד יכול לעבוד, לא כל אישה יכולה לעבוד עם גברים, למרות שיש הרבה נשים מצליחות, כן? ולא כל גבר כמאמן יכול לעבוד עם נשים, בעיקר עם ילדות צעירות. אתה יודע, צריך להביא לכאן מומחיות או מומחים, אתה יודע, אם זה כדורסל, אז מכדורסל המכללות, או WNBA, או כל ענף כדור, כך גם באתלטיקה בשחייה.
אבל זה לא התפקיד של שר הספורט. אתה נכנס איתו, לדעתי, אתה מתקיל אותו בדברים שזה לא, באמת, זה לא הוגן אפילו להתקיל אותו.
אבל אם אני אשאיר...
יש איגודים,
אבל האיגודים לא מעניינים אותי.
בוודאי שזה מעניין.
אבל אותי לא, אני אומר לך, אותי לא.
השר צריך, הוא מתווה מדיניות, אתה לא יכול לצפות ממנו שהוא ידע באמת לענות לך...
השר מתווה מדיניות ומשלם.
כן, אבל הוא לא יכול להחליף, הוא לא יכול להחליף את האיגודים ואת המנהלים המקצועיים.
באיגודים יש אינטרסנטים.
מה אתה מדבר?
באיגודים יש אינטרסנטים.
זה ממש לא הוגן שאתה...
לא הוגן, אבל זה מה שיש.
לא הוגן שאתה ככה תדבר על... אני לא יודעת לאיזה איגודים אתה מתכוון, באיגודים היום...
כל האיגודים וכל דתיות הספורט.
זה לא נכון, היום באיגודים יש דירה...
יושבים שם צדיקים.
יש דירה מקצועית מצוינת, מנהלים ומנהלות.
זה לא נכון. סליחה שאני מפריע לכם, אבל מיקי זוהר על הקו.
כן, ואני רוצה להגיד לו פשוט לדעתי, לא, אני רוצה לעקוף אותם.
לא, שלא יכניס אותו למקומות ש... זה לא הוגן להכניס אותו.
אנחנו רוצים דיטור, אם הוא מממן את זה, אז שיקבע גם את הכללים.
הוא לא יכול בכל דבר לקבוע כללים.
אז שלא יקחו את הכסף. שיביאו את הכסף.
למה ככה, רון? זה כמו שמנכ"ל הרדיו יחליט לך מה שלא ששאל אותי.
הרדיו מקום פרטי, לא מקבל מימון הממשלה, להפך, נותן לה.
צריך לתת, צריך לתת לשדרת הניהול המקצועית גם לעבור.
אני רוצה לעזור לשניכם, אבל הוויכוח אגב הוא ויכוח באמת מהותי. כי מצד אחד, כמו שאמרה יעל, זה נכון, שר מתווה מדיניות, הוא לא נכנס לרזולוציות מקצועיות. אגב, גם האיגודים הבינלאומיים לא אוהבים פוליטיזציה של האיגודים והתערבות פוליטית בתוך האיגודים. זה פעם אחת. ופעם שנייה, אני גם מצטרף למה שאומר רון, בהרבה מאוד מקרים, הרבה מאוד אנשים שמקבלים את התקציבים, לא עושים בהם שימוש נכון, ולא מביאים את ההישגים, למרות שאנחנו משפיעים תקציבים יותר ויותר.
היום יותר ויותר, היום יותר ויותר.
אני חושב שבסוף
אתה רואה שימוש נכון וטוב.
זה תלוי, יכול להיות שבנושאים האולימפיים כן, יכול להיות שבמקומות אחרים לא, אבל אני אגיד לכם מה הפתרון. הפתרון הוא, וככה אני פחות פועל, זה מערכת יחסים טובה ובריאה בין השר הממונה לבין האיגודים. את זה אני יוצר בשטח. אני יכול להגיד לכם שהאיגודים השונים הופכים עד עד להיות מאוד מאוד קרובים אליי בקשר אישי ועם הערכה הדדית, ולפעמים אני מדבר עם ראשי איגודים ואנשים שמקבלים שם החלטות, לא מתוך מרות, אלא מתוך באמת רצון להצליח ביחד בעולם הספורט, תוך כדי שימת דגש שאני באמת נותן זה שנותן את התקציבים. העצות שלי בהרבה מאוד מקרים מתקבלות. אני רואה היום שינויים מעניינים באיגוד הכדורסל, אני רואה גם עבודה מעולה בהתאחדות לכדורגל, שם מערכות היחסים שלי מאוד מאוד טובות, ואני גם ממשיך לפתח מערכות יחסים נוספות עם האיגודים השונים הנוספים, כן. כמו שמערכת היחסים שלי גם עם יעל טובה, ואני חושב שככה אפשר לבנות מתוך חברות, מתוך רצון והדדי ומשותף להצלחה, ולאו דווקא מתוך מרות או מתוך כפייה כזו או אחרת.
מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה, ביום שמח להתראות.
לכולנו.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אהלן חברים, אהלן יעל, איך את באימורים?
לא טובה.
לא טובה, זה בסדר, גם קופון ומנינק לא קובינו.
אז את הגעת למקום הנכון. אבא שלי לא הרשה לי. אבא שלי אמר להתערב מותר רק על הצדק. אז אני מאז מגיל אפס, אני מתערב רק על הצדק.
אם באים, בדיוק, אם את באימורים, את לא טובה, את בסביבה טובה.
לגמרי. אז מצאת פה בית.
לא מתעסקת, לא מתעסקת.
טוטנהאם, חברים, שמינית גמר ליגת אלופות מול מילאן, במשחק הראשון 1-0 למילאן. האנגלים מארחים את המשחק הזה כמובן, משחק על כל הקופה. בוא ניתן את היחסים, ואז ניקח מכם הימורים לערב, וניצחון ביתי של טוטנהאם, כמובן אנחנו מדברים בתום 90 דקות, 1.65, תיקו 3.25, ניצחון חוץ של מילאן 3.80, קוף אתה הולך עם הקבוצה של אבי רצון? מילאן?
לא, אני הולך עם הקבוצה של היהודים, אנחנו עכשיו מצווים, חסדי
השם. לא עם התרנגולים.
אה?
אז אתה הולך איתם.
צריך לדאוג לדניאל לוי.
כן, ממש, רק את הדאגות שלך הוא צריך. אריה.
אולי תסביר מי זה דניאל.
הבעל
הבית. נלך על איקס.
גרוש לא ראינו מנוארי.
איקס זה אומר, טקו זה אומר שמילן עולה. יעל, טוטנהאם או מילן? מה את חושבת?
אתה צריך להכין אותי, הייתי שואל את הבן שלי איתו, מה להגיד?
אני לא הכנתי אותו בבועדים, זה בסדר גמור.
תגידי איקס, הכי טוב.
לא, טוטנהאם.
טוטנהאם, יפה. אני גם הולך עם טוטנהאם. אף אחד פה לא הולך עם מילן, נכון? זה אומר שמילן
ינצחו.
משחק נוסף, הרבה יותר מעניין בעיניי, זה משחק שיכול להיות גם בקלות גמר ליגת אלופות, ביירן מינכן מול פריס סן ז'רמן, ביירן מארחת עם ניצחון חוץ במשחק הקודם 1-0 לביירן, ולמרות הכל היחסים פה בהחלט שקולים, ניצחון ביתי של ביירן 1.75, תיקו זה היחס הכי גבוה 4.25, וניצחון חוץ של הצרפתים, פריס סן ז'רמן 2.70, נאמר אם זה משנה לכם, לא משחק בשל פציעה, הוא פחות או יותר סיים את העונה. יעל, איפה עד במשחק בין ביירן לפריז?
פריז.
יפה, אהבתי.
דוחת עם הלב, לא עם ה...
מעניין.
לא עם ה...
לב, מסי ומבפה, כמה שחקנים אלמוניים. אריה.
קודם כל, זה שנאמר לא משחק.
זה רק עוזר לפריז. לגמרי, לגמרי, אין לנו ספק.
דבר שני...
אם הוא לא משחק, אז הוא בקרנבל.
אין מצב שהם מנצחים.
מי?
פסאז'.
למה?
אין. למה? כי הם שחקים 90 דקות, בסוף הגרמנים עולים,
זה
למה?
זה אגדה של ליניקר.
זה לא ליניקר, זה ביירן מינכן.
לא עומד במבחן המציאות.
אי אפשר לנצח את הקבוצה הזאת, אתה תראה.
בוא נראה, מתי אנחנו לא זכו באליפות אירופה? זכו לפני שנתיים, נכון, לפני 3 שנים.
כן.
זה. אוקיי, אריה. קוף, עכשיו אנחנו איתך.
נכון שאתמול צ'לסי הפתיע את דורטמונד, בניגוד לתחזיות, אבל זה לא יקרה הערב.
אז אתה הולך עם ביירן.
ביירן ליברלס.
טוב, אני הולך פה על טקו, זה גם היחס הכי גבוה, אבל זה אומר שבמקרה של תוצאה טקו...
בקיצור, אתה לא אוהב סיכון, אתה הולך על היחס הגבוה.
לא, היחס הגבוה, לגמרי.
נכון,
אנחנו פה עובדים בלעשות כסף. ונסיים לכדורסל, הערב ב7:30, מכבי תל אביב מול פנרבחצ'ה. משחק חשוב מאוד למכבי תל אביב, אם היא רוצה להפיל לשלב הבא, לטופ 8. מכבי בבית, במאזן של 10-2, אבל הטורקים, עם סקוט וילבקין ועם טוני דורסי, בגדול.
טיילר.
טיילר, נכון. היא פייבוריטית. הטורקים פייבוריטים, אמנם בפער קטן מאוד. בוא ניתן את היחס עם הטורקים מנצחים בדיוק בנקודה הפרש פי 9 מעל או מתחת 1.80. אריה, לפחות בפאנל הזה אתה נחשב להכי מבין בכדורסל.
מה אני מבין?
יותר מכוף.
כמה פעם?
נקודה אחת. אם הטורקים מנצחים בנקודה אחת בחוץ, זה פי 9, זה הסכום המרבי. מעל או מתחת 1.80.
אז מה זה כבר משנה? אם זה פלוס או מינוס, נלך על 9. על פי 9.
אתה הולך על ניצחון בנקודה.
בנקודה.
טוב.
ציוני גדול אתה לא.
אני פה בשביל הכסף.
הבנתי לך.
תקשיב. ציוני.
לאריה וליש משחק חוץ קשה מודם.
כן, אנחנו יודעים.
מה זה היום? אתה יודע, שאלו את ארי שמי, היה פעם הגרלה, שאלו את ארי שמי.
אין שבוע שאתה לא מספר את הבדיחה הזאת. עולם שלה. הוא מספר את
הרלובל,
זה אין לו
מכירה. כל שבוע יש לנו משחק קשה נגד מכבי.
אני אהיה פה הציונית, אני בעד מכבי, לא יכולה בסיטואציה כזאת בכלל להגיד שמישהו ינצח קבוצה ישראלית, ובטח לא את מכבי תל אביב.
ישראלית?
מכבי תל אביב.
עשרה זרים יש.
המועדון ישראלי.
המועדון. המאמן הוא ישראלי.
אמרנו שנושא הזרים זה לא המועדון, זה מלמעלה, ואני מסכימה ש...
טוב, אז את הולכת על ניצחון של מכבי תל אביב.
על ציונות.
ציונות, ציונות במרכאות, אולי קצת במקרה של מכבי.
אגב, ציוני אחד בספק, ג'יילן אדמס.
אז זה אומר שציוני אמיתי, אולי יפתח זיו
ישחק. חס וחלילה, איזה ישראלי
ישחק
היום.
עם מי אתה הולך? אגב, רומן ישחק, וגם נראה לי שג'ון דיברטו לא
מי עכשיו אני הולך בלי צינות וצחוקים. כן. אני חושב שפנר זה בחייתה מסט לנצח פה גם למכבי.
היא פשוט קבוצה יותר טובה. אבל בוא נגיד על האמת.
יש להם פרסונות יותר טובות.
אני גם הולך עם הטורקים בלמעלה מנקודה אחת.
גלטס, טוב, דבר על זה אחורה.
דבור על זה.
כן.
אם לא תסלח...
איך תיקח?
יעל אולי לא שמע אתמול, אריה, אתה בטח שמעת, דיבר כאן אתמול דודו עוואט, שהוא נבחר את ישראל בעבר, עשה קריירה גדולה מאוד בספרד וכאלה, והיה גם שותף לחדר של יוסי בניון במסעות הנבחרת. ומה שהוא אמר, אתה יודע מה, בוא נשמע את זה ונגיב אחר כך. תן לי לשאולסקי.
אין בעיה עם זה, היום בכדורגל המקצועני נותנים לשחקנים את התנאים הטובים ביותר על מנת שהם יוכלו לבוא לידי ביטוי במגרש. זה קיים בקבוצות בחול, זה היה קיים גם בנבחרת ישראל.
זה היה קיים בנבחרת ישראל?
זה היה קיים, זה היה קיים גם...
מי לדוגמה, אם אתה זוכר דוגמאות, מי נהנה מחדר לבד?
תקופה מסוימת אפילו יוסי בניון, שהכניס את המדיניות הזו כשהוא הגיע מליברפול. למרות שאני וכשאני הייתי בנבחרת אני ויוסי תמיד היינו ביחד, אבל זה דבר שהוא נהוג.
טוב, שמעתי
וביררתי
עם כל המעורבים בדבר, חוץ מדודו, כי הוא אמר דברים בשם אומרם, לא היה מעולם.
מה זה אומר?
לא היה, מה זה אומר?
יוסי בניון היה גר בחדר עם מישהו כל הזמן.
עם דודו.
עם דודו.
עם דודו שדוע בנבחרת.
איך הוא לא זכר את זה?
הוא לא זכר, קורה. אבל יתרה מזאת, דיברתי עם משה סיני.
כן.
שהיה עוזר גם של קשטן וגם של אברהם, אוקיי? היה הרבה שנים בנבחרת, והוא אומר לי, יוסי, מהרגע שהוא הגיע לנבחרת, הוא הגיע רק כילד, מהרגע שהוא הגיע לנבחרת, הוא היית מדבר איתו, אמור את העיניים למטה. אוקיי? אולי מסתכל לך בעיניים. שאלתי אותו, לא יכול להיות שדודו, שבאמת עשה הרבה שנים וכאלה, אומר שהיו לו בקשות חריגות, חדר וזה. אז הוא אומר לי, תקשיב, לא היה שום בקשה חריגה, לא ממני, לא מדרור, לא ממני
לנבחרת. אף אחד לא העיז לבקש
אף בקשה. אף אחד, כל פעם מדרור בכלל, מי יכול להיווקט מדרור, אתה רוצה שתצבל באמת? אבל גם לא ממני, גם לא ממני, ממנו זה, ממנו כעוזר מאמן, וסינה לא פרייר, תאמין, אומר, הבקשה היחידה, או העצבים היחידים שהוא תפס, היו, כאשר החליפו אותו, הוא בא וקפץ עליי, או שהוא לא פתח. זה היו העצבים היחידים שלו.
אז בוא אני אגיד לך, אני לא זוכר שמישהו בנבחרת ישראל בכדורסל גר בחדר לבד, אותי מעניין, ג'ודו זה ענף אישי, אבל יש נבחרת, ואת ספורטאית על, האם אצלכם מישהו שרצה לישון טוב בלילה לפני התחרות, או מישהי, ביקש וקיבל חדר נפרד?
אני יכולה, מבלי להיכנס רגע לוויכוח הזה, אני יכולה להעיד שלא רק אצלי, אלא בכלל אצלנו בספורט, שהוא אינדיבידואלי, אבל כולם בנבחרות, מאוד אוהבים להיות ביחד, זה חלק מהתרפיה שישנים ביחד ולא נמצאים לבד בתוך הלחץ המטורף הזה לפני, אבל אתה יודע, לפני יום תחרויות בענף אישי, אתה נורא 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 בלחץ, וחלק מה... הפוגה של הלחץ זה להיות עם אנשים, לדבר איתם וזה.
לא נתקל בבקשה
כזה? אני לא נתקלתי אף פעם, ואתה יודע, ככל שזה היה אי פעם, אני לא שמעתי על זה אף פעם, אז אם יש בקשה חריגה שהמאמן או מאמנת חושבים שזה לגיטימי וזה זה, אז אנחנו לא, אמא שלי אומרת, בפרינציפ אין לי פרינציפים, אני, אתה יודע, אתה לא עושה משהו לפגוע בספורטאי הכי טוב שלך, אם אתה חושב שמחר זה מה שיעזור לו, זה, אני חושב שבמקרה של
ערן, מצד שני,
של ערן זהבי, וזה, אני הייתי רוצה, כמי שרוצה שישראל תצליח, שישבו וידברו וימצאו את הפתרון, שימצאו את הפתרון, וזה, ומצד שני גם, אתה יודע, צריך בנבחרות שהם משמעת, ובסוף אי אפשר שהכוכבים ינהלו את ה... יחליטו מי המאמן ומי ה... ומי היור איגוד ומי הזה.
איך מרבים את המעגל?
אם לא צריך עד היום לרבה את המעגל, אז, אז אולי אי אפשר, אבל, אבל...
בונים, בונים פשוט הנבחרת.
מחדש.
25 חדרים.
מישהו צריך להם.
אבל בסופו של דבר, זה נכון, תראה, גם אנחנו לפעמים נתקלים בספורטאים צעירים, מבוגרים, שפתאום באים ורוצים להחליט מה יהיה, אתה יודע, באימון, בזה, מי עשה איתם, מי זה, זה דברים ש... הם לא יכולים להיות מקובלים בניהול מסודר של נבחרות.
אפשר ללכת, אבל לקראת כוכב. אבל בסוף הנבחרת מעל הכל.
תמיד.
אני מסכימה.
היא הייתה ספורטאית אולימפית שנים רבות, אתה אימנת נבחרת שנתיים, אתה יודע בדיוק את התשובה. אנחנו עכשיו עם שרית שנער, מנכ"ל איגוד ההתעמלות, שלום לך שרית, ערב טוב, happy יום האישה הבינלאומי.
ערב טוב לכולם.
כן.
היי שרית.
שרית מנהלת את אחד מאיגודי הספורט המוצלחים מכולם, עם מדליית זהב אולימפית והישגים בהתעמלות אמנותית. נכון, שתי מדליות אולימפיות, גם של ארטיום דולגופיאט בתרגיל הקרקע, וגם התעמלות מכשירים, גם התעמלות מכשירים בנים בנות, גם התעמלות אמנותית בנות. שאלה, באמת, דנו על זה עכשיו, מה קורה למשל בנבחרת הבנות? הן ישנות לבד? הן ישנות בחדרים עם עוד בנות? איך זה קורה אצלכם?
אצלנו הכל, מי שבסוף מחליט, זה הסמכות המקצועית. אם יש לזה צורך מקצועי, המאמנות ידרשו, זה, אבל אנחנו לא ב... זה לא רלוונטי, אנחנו לא בפופוליזם הזה. בסופו של דבר יש לנו דרך, יעל אמרה את זה מאוד יפה, יש נבחרת, יש משמעת, אבל עושים מה שטוב בסוף לספורטאי כדי להביא אותו באמת ליום החשוב שלו, הכי הכי מוכן שיש, וגם, ולרוב זה בזוגות, ואם צריך בנפרד זה בנפרד. לא עושים את זה, לא עושים את זה בוודאי לא על גבי היתרון או התקשורת, עושים את זה בתוך, בתוך מערך מקצועי.
יפה. בואי באמת, אני רוצה לשאול אותך בשני נושאים, אוקיי? גם כי היית כדורגלנית בעבר, והיית מחלוצות כדורגל אנשים כאן, אבל קודם כל בענף שלכם, אנחנו בענף בשנה מה שנקרא יותר משנה פוסט-אולימפיות, עם הישגים מדהימים, קודם כל אינוי אשרם, פרשה היא, פרשה מתעמלת שסיימה במקום השביעי. מה קורה הלאה? מבחינה, קודם כל, מבחינת היחידות וגם בקטע הקבוצתי.
אז קודם כל, אני באמת גאה להגיד שההישג היה פנטסטי, אבל מה שקורה, מה שקרה שנה שעברה בהתעמלות האומנותית בעצם מראה על עומק מאוד מאוד רחב שיש בענף, מהנבחרת האישית שדריה תמנוב שהייתה אלופת אירופה נפצעה ונכנסה במקומה עדי קאט שסיימה בטופ עולמי, וזה משהו שהוא מראה על המשכיות, זה לא ספורטאי בודד אחד שהוא פוקס, אלא באמת יש פה מערכת שמובילה ילד זוסמן באמת של כישרונות ונבחרת עם עומק מאוד גדול, ולא ספורטאי אחד שפורש או נפצע, זה נמשך. והנבחרת הקבוצתית זה היום באמת אחת הגאוות הכי גדולות שיש לנו, סגניות אלופות עולם, זה משהו שהוא היסטורי. אנחנו נכנסים לשנה לפני האולימפיאדה, זאת השנה החשובה, ואני יכולה להגיד שהם עשו, הם כבר, הנבחרת הקבוצתית כבר עשתה קריטריון לפריז, שזה ככה נותן להם רוגע להתכונן כמו שצריך, בלי ככה חבל על הצוואר, אלא יותר בנוחות. אבל באמת מה שקורה בהתאמנות האומנותית זה פשוט מדהים.
אני חושבת שאחד הדברים המאוד יפים שאנחנו רואים זה בניית מסורת. דיברנו קודם על הג'ודו עם המסורת. פה ברגע שיש ספורטאיות, עוד נלך אחורה לנטע ריבקין, ואז לינוי אשרם, וההישגים עולים, ומאמנת...
אני עוד זוכר את המתעמלות של אגנס קלט, היא באולימפיאדות של שנות ה-70.
אבל אז זה היה אמנותית.
יפה מאוד, וזה לא היה אמנותית, אבל רגע, אבל אם נדבר, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו רוצים לייצר, זה מסורת. באיגוד ההתעמלות אנחנו רואים גם מסורת ניהולית, שהולכת ומפתחת, ושרית באמת שותפה לכמה וכמה אולימפיאדות כבר. אנחנו רואים את המאמנות, זה הילד זוסמן שמובילה, אבל זה גם אלה, וזה גם מאמנות אחרות, ויש פה מערך שלם, וספורטאית היום שנכנסת לתוך הפאנל הזה ההישגי, היא יודעת שפחות ממדליה אולימפית, ופחות ממדליה במפלות עולם ואירופה, זה לא ידברו עליה. וזה אחד הדברים שאנחנו הכי רוצים לראות בתרבות ספורט, ואני חושב שהם עושים עבודה מאוד יפה בעניין הזה בהתעמלות.
בואי נדבר על נבחרת הגברים, מה הסיכויים באמת מתרגיל בקטע הקבוצתי להגיע לאליפות עולם, לאולימפיאדה?
אז אנחנו, קודם כל זאת באמת המטרה מספר אחת של האיגוד, של מאמן הנבחרת סרגי וייסבורג, לבנות נבחרת מאוזנת שתצליח להיכנס בין 13 הנבחרות הטובות באירופה ולקבל את הכרטיס הקבוצתי בעצם לאליפות העולם שתתקיים בסוף השנה. זה לא פשוט, זה ענף מאוד מאוד תחרותי, ואנחנו מעולם לא הצטיינו כקבוצה אלא יותר כבודדים, ולכן אנחנו עושים את המאמצים. כמובן שהנבחרת נשענת ברובה גם על ארטיום, כולם יודעים את זה, זה לא סוד, הוא מעבר לזה שהוא ספציאליסט מוכשר, הוא גם יודע להתחרות מאוד טוב ולהביא ניקוד גם במכשירים נוספים. קבע שכולם יהיו בריאים, בסוף זה עניין של בריאות, אם הם יהיו בריאים הם נבחרת מספיק טובה. יש לנו את אלכס מיאקינין על המתח, את מדבדב בקפיצות, יש את יעל אינגדיג שהוא קרב-רביסט פיינליסט, שגם הם... יש פה נבחרת עמוקה, אם הם יהיו בריאים יהיה טוב, אם לא יהיו בריאים יהיה יותר קשה.
על הכיפק, בואי נעבור לקטע של כדורגל אנשים, את בטח צופה במה שקורה בענף כרגע, אני לא רואה הליך של אסקלציה, להפך של רגרסיה.
אני צופה בצער, אתה יודע, אני בסוף איכשהו הכדורגל תמיד מגיע אליי בחזרה, כי הלב שלי הוא בענף הזה, אני גדלתי שם, אני עדיין עוקבת. שינו זוארץ נכנס עכשיו עם הרבה מאוד הבטחות, נראה שהוא יקיים, מספיק שהוא יקיים רק חלק, והענף הזה יצמח, בסופו של דבר... מה שקורה באירופה זה לקנה, ואני באמת כל כולי מאמינה שיש פה שחקניות מספיק טובות, אבל צריכות לקבל את הבמה, צריכות לקבל את התקציבים, בעיקר צריכות לקבל את התשתיות שלא קיימות. אני בתור שחקנית ששיחקתי ופרשתי כבר לפני מעל 7 שנים, שום דבר לא זז, אלא אתה אומר רגרסיה, אתה עדיף.
כן. עוד שאלה אחת, באמת לפני שאנחנו נפרדים, שרית, התחקיר ששודר במקור, השפיע על ההתעמלות האמנותית או עבר כמו ענן?
אתה יודע, זה אף פעם לא נעים לקבל כתבה שהיא באיזשהו מקום מנסה לצייר את הענף בצורה כל כך שלילית. אני יכולה להגיד שהרבה מאוד אנשים בענף וגם מחוצה לו יודעים ומכירים מה זה להיות ספורטאי הישג, ואנשים לא, אף אחד זה לא פה הפך עולמות, וזה היה, זה עבר. גם בסופו של דבר רוב הדברים שהם שצוינו הם באמת לא נחלת איגוד ההתעמלות, אלא הרבה מאוד יוזמות פרטיות. ולכן אנחנו יודעים היום מה יש לנו בידיים. כל מי שרוצה מוזמן לבוא ולראות במכון וינגייט, הנבחרות שלנו מתאמנות. באמת, תאווה לעיניים. המספרים בהתעמלות האמנותית גדלים. יש לנו הרבה מה להסתכל קדימה ולהיות מאוד אופטימיים.
על הכיפק.
אני רואה, אני חושבת בעניין הזה, קודם כל, אני באמת עוקבת אחרי איגוד התעמלות, וללא ספק נעשים מאמצים מאוד גדולים, שנפחות התאמנו לנרמל בצורה הכי טובה את האימונים המאוד קשים
שהן
עוברות, הן אוכלות טוב מאוד, כי הן מתאמנות בווינגט, ויש שם פיקוח, ולא, וזה מה שאני רוצה להגיד.
אתה יודע איזה זיכרונות יש לי מהמטבח
בווינגט? הבקרה, האיגוד שמוביל באמת קו מצוין ומקצועי, ואנחנו רואים את התוצאות, וגם אני מכירה שם את האנשים, אנשים טובים, וצריכים לפתח כל הזמן מנגנוני בקרה, על כל התהליכים האלו. על כל התהליכים האלו.
אני בעדיין באלה ממך, זאת אומרת שהאוכל בווינגייט טוב מאוד מקלופס. קלופס זה לא אוכל טוב.
לא אמרתי שהאוכל טוב, אני לא אכלתי
קלופס.
אני לא אכלתי בווינגייט כבר 35 שנה, אז אני לא יכולה להגיד לך אם הוא טוב, אבל אני יודעת שהם עושים מאמצים מאוד גדולים שהאוכל ישתפר.
על הכיפק. שרית, המון תודה. ושנה ברוכה. אתם לפחות בהתאמנות אמנותית על טהרת אנשים, רק שתהיה הצלחה. שוב, המון תודה לך. יעל, את עוזבת אותנו לעיסוקייך, לניהול הספורט בישראל.
גם צריך להתפרנס דרך אגב.
גם להתפרנס
זה טוב.
אבל צמצמו את המנגנון באיגודים, מספיק שניים, שלושה אנשים, גג, ארבעה.
תשמע, היום...
מליניאק לבד נהיה לנס.
היום למרכז הפועל יש מנכלית.
עוד יודע שאני מתה עליך, ואני מאוד אוהבת את הלוחמנות שלך בזה, אני חושבת שאתה צריך לבוא לשטח קצת, ולראות את הדברים בפועל. אני חושב שאתה אומר הרבה פעמים דברים...
אם אני אבוא לשטח, אני אהיה הרבה יותר גרוע.
אני חושב שהרבה פעמים... חבר'ה, אתם אומרים...
הבן אדם עשה קריירה על בורות.
חבר'ה, אתם אומרים הרבה פעמים דברים, אתם אומרים הרבה פעמים דברים, ומבלי משים, ומבלי לדייק, אתם לא רואים את העבודה המטורפת שנעשית באיגודים. אני עובדת איתם, אני רואה איך הם פועלים. תמיד יש הרבה מקום להשתפר, אבל היום הניהול המקצועי, זה אתה, אבל רון, פה אין אינטרסים,
איפה? פה אנחנו פרטים.
בחברה עסקית, בחברה עסקית,
אנחנו פרטים, יש אינטרס, שר הורג אותנו, זה הכל.
בכל מקום שיש אנשים, יש אינטרסים, אבל היום הספורט הישראלי עובד בשביל הספורטאים, בשביל ההון האנושי, ואני אומרת לך, אני רואה את זה מקרוב.
כן.
ותמיד, יש גם דברים פחות טובים, אבל במיינסטרים, בפעילות השוטפת, אתה רואה אנשים שמגויסים, ואני מזכה לך שחלק גדול מהאנשים הם
הכי גרוע זה מתנדבים.
זה לא הכי גרוע. זה לא הכי גרוע. זה לא הכי גרוע, כי הכסף הוא גם ככה מוגבל, ואם אנחנו המתנדבים ניקח את הכסף כפרנסה, לא יש כסף לספורטאים.
אני לא נפתח פה שיחה.
ותן קרדיט לאנשים שעושים עבודה אדירה בספורט הישראלי, בהתנדבות. זה אנשים במנהיגות ציבורית, תן להם קרדיט.
100%. אבל לפעמים זה מביא אותנו לפינות, שבה בן אדם עושה נזק, ואני צריך להגיד לו תודה.
אז נחליף אותו. בא בן אדם עושה נזק, לא מצליח, נחליף אותו. הציבור שלו יחליף אותו, אבל בוא לא
סתם
נכפיש, בוא לא נכפיש הרבה מאוד אנשים היום במנהיגות ציבורית בספורט, שעושים עבודה מצוינת. וחבר'ה, ההישגים והמדליות והמאמנים, זה לא קורה במקרה.
אנחנו צריכים, זה באמת תודות לזה, קודם כל היחידה לספורט הישגי, ושהיא יחידה מקצועית, סופר מקצועית, ואנשי מקצוע שעובדים איתם, מאמנים, ומנהלים מקצועיים, ועוד אנשי צוות, אבל זה לא הסיפור עכשיו.
בהחלט, זה אקוסיסטם שלם, היחידה לספורט הישגית זה זרוע מקצועית, של ועד האולימפי ומשרד הספורט, וזה אקוסיסטם שלם, שעובד יום ולילה, כדי שהספורטאים ישברו ויהיו יותר טובים.
בואי נקווה שנהיה פה בשנה הבאה, קודם כל יהיו, את יודעת מה, לא עוד הרבה, עוד 3,000 ספורטאיות, בכל הענפים.
הלוואי, נעבוד בזה.
תהיי לי בריאה וחזקה.
תודה, יקירים. תודה רבה. ובשורות
טובות.
יום האישה הבינלאומי ב-103 FM. אתם מאזינים לספורט עם יעל ארד, רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו. אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
חיים בצניעות. בוא נדבר על מועמדותו של סטפנוס דדס, בעבר מאמן הפועל חולון, לאימון הנבחרת הלאומית.
כן, אז ככה, קודם כל, השם של דדס עולה מיד אחרי היורובסקט. דדס, מי מהאנשיו מבין שנבחרת ישראל מחפשת מאמן, מציעים את השם שלו. בהתחלה, איגוד הכדורסל באמת לא כל כך סופר את זה, אבל לפני משהו כמו 3 שבועות, כשהתחילו להבין שלאסו לא קורה, החלום של לאסו לא קורה, מתחילים לראיין מועמדים. בין המועמדים שמראיינים זה דדס, גם בית הלחמי היה בחבורה, דדס משוחחים איתו,
בית הלחמי לא רוצה כרגע.
כן, בשיחה נמצא גם מנכ"ל איגוד הכדורסל, יושב ראש איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, מדברים עם דדס. ממה שאני מבין, משיחות עם כמה אנשים באיגוד, מאוד התרשמו, מאוד, מהרצון שלו. זה הבן אדם בא ואומר לך שהוא רוצה, שהוא רואה בזה איזשהו כמו הזדמנות, זה משהו שהוא, הוא סימן את זה כתחנה הבאה שהוא רוצה לעשות את זה. בלי קשר, אם מתחילים רגע להיבט המקצועי, דדה הוא מאמן עם סגנון מסוים, עזוב רגע את ההתנהגות, את הסגנון מקצועי מסוים, חולון תראה כדורסל התקפי מאוד, כדורסל שיפה לעין, ולא מתעלמים מזה, לא מתעלמים מזה, הוא בהחלט שם שנלקח בחשבון, ומה שאני יודע, בשבועות הקרובים תתקבל החלטה מי לוקחים, כי לא רוצים למשוך את זה.
אז בואו אני אחדש לך שני דברים, או לפחות מה שאני יודע. אחד, אף אחד לא פנה לדדס, שניים, הוא לא יהיה המאמן.
אז אני אומר, אני יודע, אתה טוען שלא דיברו איתו, אני יודע
שזה... לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי, אף אחד לא פנה אליו.
אני גם לא אמרתי בזה. מי שהעלה את השם של דדס, עם אנשיו, כן?
אין בעיה, אין בעיה.
כן.
זה האנשים פה בישראל, הקרובים שלו, שצוחחו עם אנשי האיגוד, אמרו להם, תקשיבו, יש את דדס, מחפשים מאמן זר, הוא מאוד רוצה לעשות את זה, היה חלק מהצוות שנבחרת יוון.
הכל בסדר, אבל הוא לא יהיה...
הכל טוב, הוא לא יהיה.
תגיד, שאלה קטנה על מכבי, שאלה, למה משחקים היום בשבע וחצי?
ליגת האלופות.
ליגת האלופות.
טלוויזיה.
כן, יפה.
יש עוד משחק בעוד שלושה שבועות, שגם הוקדם בגלל נבחרת ישראל בכדורגל, גם לשעה שבע.
אוקיי.
הבנתי. בוא נדבר על מכבי תל אביב מארחת את פנרבחצ'ה, שבא באמת עם סגל בריא, אחרי הרבה זמן של פציעות. מה אתה אומר, מה יהיה? אני שומע שקודם כל אדמס לא קשיר, וייתכן גם שסיים את העונה בגלל הכתף.
כן, זה הדיבור. אנחנו נמשיך לעשות לו בדיקות, כרגע המצב לא טוב, הוא לא יכול לשחק. הבנתי שעוד איזה שבוע, שבועיים, תהיה החלטה סופית מה קורה איתו. אדם הוא הרישום התשיעי של מכבי, לא אדם של רון בריימו, היה הרישום התשיעי של מכבי בליגה, אבל אני שומע שאלכס פויטרס, אופטימיים שהוא יחזור מתישהו באפריל, אממה, לא בטוח שזה נחשב העברה, לא בטוח שיוכלו לרשום אותו, אם לא צריך לרשום אותו עוד לפני זה, עוד לפני שהוא קשיר ב-100%. אז מכבי תצטרך לקבל איזושהי החלטה לגבי זה. ביום יש נרבח שמגיע לפה בסגל מלא, דורסי בהופעת פורה, מכבי תעניק פה איזושהי צורה לסקוטי ווילבקין, אמור להיות פה טקס יפה, ווילבקין אמור להעניק צורה בחזרה מטעם העם הטורקי על התמיכה של ישראל בזמן רעידת האדמה.
בכיפק, נו, מתחילים עם תקסים כאלה, ההמשך הוא לא טוב.
אלופים ביחסי
ציבור.
ווילבקין, שמע, היו פה שחקנים שחזרו בו וקיבלו שרקות בוז, אני אבעלם אם הוא קבל בשריקות בוז.
לא, למה שיקבל? אני לא יודעת שיקבל.
הוא היה פה
אליל. אני רק חושב, קודם כל, אריה, תגיד לי באמת ב3-4 מילים, קלטס, ווילבקין, דורסי, כולם מכירים את התורה, מכירים את מכבי תל אביב, אוקיי? שמכירה גם אותם, כן?
כן.
ואני חושב שיהיה קשה איתם, אני חושב.
אתה מדבר איתי על ווילבקין, מכבי תל אביב מכירה מצוין את ההגנה שלו, זה לא רק את הכלייה שלו.
הבנתי. על הכיפק, שקדי, המון תודה.
תודה לכם.
ביי ביי.
מה יש לנו? ארל וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה כבר באחל, אני שומע.
אחל
סקוטי ווילבקין, אני שומע גם את הרעש, ועכשיו יש חימום, אני רואה כאן על המסך. דבר איתי על הפועל ירושלים, הפועל חולון. חולון סיימה את הפסידה את הסיכוי שלה להפיל השלב הבא ב-BCL, ירושלים מאזן 2-2 וממש במשחק
ירושלים 3-1
אני אשכה
אתמול, אני חושב אתמול וזה מקרב אותה מאוד.
נכון, 3-1.
לרבע הגמר. כמו שאמרת, הפועל חולון סיימה את הסיפור שלה. לא משהו שאנחנו יכולים להיות מופתעים ממנו, לאור מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים.
כן.
שתי הקבוצות, גם ירושלים, גם מחולון. ובסופו של דבר, ירושלים עם משחק ההגנה שלה וכל מה שדברים עליו כל הזמן, בסיפ פיפול חולון, מוציאה את העוקב מג'ו רגלנד, מצליחה למנוע ממנו להפיל את החברים שלו, ולא צריך הרבה יותר מזה בהפועל חולון הנוכחית כדי להכניע אותה. שמצד שני, חצי שעה אחר כך ראינו את הפועל תל אביב, משחק את מול בוטוצ'נוס, מבינים בדיוק מה חסר לחולון, לדרי גרין, שעכשיו בבוטוצ'נוס, גדול עליי להבין איך היא ויתרה עליו באמצע העונה, השחקן הכי טוב בקבוצה שלה, אולי חוץ מרגלן.
ארלה. תהנה מהמשחק, אני מקווה שיהיה משחק טוב, נשתמע מחר, תודה.
תודה רבה,
ביי ביי. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. אז בוא נאמר שבנפיקה היה צפוי, אולי לא 5-1, אבל אחרי 2-0 בראשון היה צפוי, וברוז' סיימה את הסיפור, צ'לסי...
ברוז' סיימה את הסיפור, גם המאמן של
הגן, המאמן של הגן, כן.
פותר כבר פעם שנייה עונה, הוא פותר בתחילת העונה מבורדות באנגליה, אחרי שספק תשיעה מליברפול, והיום...
דבורה מהבנק שלו מבסוטה
זה שאלה, זה שאלה בטריוויה, מה משותף לו ולסלובודן דרמיץ'.
כן, אבל עוזי, בואו באמת נדבר על צ'לסי, ניצחון ענק על דורטמונד, היה שם באמת, צפיתי המשחק, היה, אתה יודע, כל מיני צוגות שיפוט, אבל בדיעבד, כפי שהיה אומר בן גוריון, נראה היה שזה באמת החלטות צודקות.
תראה, קודם כל, בוא נתחיל מהסוף. הפנדל שהוחמץ וניתן מחדש על ידי עבר, זו החוקה. זאת אומרת, שחקנים שם נכנסו, כולל שחקנים של דורטמונד. זה שגם שחקנים של צ'לסי נכנסו, זה לא משנה. החוקה מאוד מאוד ברורה. אם נכנסים שחקנים במהלך הבעיטה, אם הם שחקני התקפה, אז אם זה בחוץ, זה באמת, זה הולך בכלל לשוער, אם זה בפנים יש בעיטה חוזרת, אם זה שחקני הגנה, אז עוד פעם, אם זה בפנים זה בפנים, אם זה בחוץ ניתן בעיטה נוספת, וגם אתמול אנשים אמרו, קראתי כל מיני אנשים שאומרים, לא אוכפים את זה, למה...
מי אמר שלא אוכפים?
לא, לא, כל מיני אנשים בכל מיני מקומות.
לא, אבל מה זאת אומרת? מה, אנחנו מחליטים מה אוכפים?
לא, לא, אבל אתמול, לא רק שמה שיש בר כן אוכפים את זה יותר, אתמול זה היה מאוד מאוד בולט, זאת אומרת, אתה רואה ברגע שעברת בועט, יש איזה 8-9 שחקנים כבר בתוך הרחבה, זאת אומרת, ההחלטה הזאת הייתה סופר נכונה, אפשר להתווכח על הפנדל המקורי,
כן
נגע ביד, אבל זה לא, אבל זה כבר בעיה של החוקה, זאת אומרת, אותים פנדל על נגיעת יד, שבינה לבין 70-80% גול אין כלום, זה איזה זה בעיה בכדורגל, זאת אומרת, זה משהו שצריך לשנות, אבל מה לעשות שהשופטים צריכים ללכת לפי החוקה הקיימת.
עוזי, אתה יודע, היום שחקנים שניגשים לבעוט, עוצרים לפני הבעיטה, מה קורה? ברגע שהם עוצרים, שחקנים מתחילים לרוץ, כי הם ברור להם שהם בועטים.
זה נכון, אגב, פעם זה היה אסור, זאת אומרת.
נכון.
כמו שפעם אסור היה לשוער לזוז, היום מותר לו לזוז, אבל לא מהקו שלו. כל הקטע הזה, אחד הדברים הבעייתיים ביותר בכדורגל, זה חוק הפנדל על שלל דברים, על עבירה בקצה הרחבה שאולי...
נכון, נכון.
שוב, צריך, זאת אומרת, אם זה היה ענף פחות שמרני, אז כבר מזמן היו עושים שינויים, אבל הבעיה של הכדורגל, וגם הגדולה שלו, אולי אנשים יגידו, זה השמרנות והשינויים המאוד מאוד איטיים שנעשים.
הקטנוניות, לא...
יכול להיות שגם, יכול להיות.
עוזי, משפט על ביירן פז'ה.
משחק מאוד מעניין, 1-0 לביירן בחוץ בראשון, זה נכון, אבל מסי ואמבפה מגיעים בכושר טוב. אני חושב שביירן יעברו, אבל אני חושב שצפו לנו משחק מעניין ודי פתוח, ואם סן ג'רמן תודח, אז יתחילו כל מיני הדיבורים לאיפה אמבפה הולך, לאיפה מסי הולך, אם הם נשארים, הולכים. זה יהיה עוד עונה של כישלון, גם אם תהיה אליפות בצרפת שמן הסתם תהיה.
על הכיף, אקוזי, המון המון תודה.
תודה.
בריאות, בוא נראה באמת, אז אמרתי לך קודם כל שג'יילן אדמס לא משחק, אגב המאמן שהוא דיבר עליו סקוט פארקר היה 67 ימים בג'וב, מקבל כסף על עונה, אלוהים אדירים, למה אני אין לי את המזל הזה?
כמה?
מה?
אסך גלט אומרים ביידיש.
אסך גלט, איך אומרים הרבה?
אסך.
אסך, אז אסך.
אסך גלט.
אסך, כן. אסך זה, קודם כל... מה עוד יש לנו? אני רוצה רגע לראות את ההגרלה של נבחרת הנשים, שאנחנו מערכים פה את אליפות אירופה, אתה יודע, על כדורסל נשים. והיא הוגרלה עם ספרד, איטליה, צ'כיה. בבית אנחנו בדרג הרביעי, מדורגים באירופה. עכשיו אנחנו עם מיכאל וינסנט, את ערוץ הספורט, אהלן.
היי, ערב טוב.
אז היום אתם באים, מה שנקרא, ארוזים לקראת זה, לקראת העזיבה של אירופה, מה שנקרא, כרגיל?
לא, 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 נהפוך הוא, באים אופטימיים, אתה יודע למה?
כי נאמר איננו.
ברור, מה זאת אומרת? ברגע שנאמר לא שם, האחוזים עולים משמעותיים, משמעותית עבור פסג'ה. תשמע, עוד פעם, אנחנו אומרים את זה, כן, בחצי גיחוך, אבל יש מספרים, והמספרים מראים זאת, שבאמת שפסג'ה ללא נאמר, טובה בהרבה מאשר פסג'ה עם נאמר, בטח בעונה הזאת, ונאמר גמר את העונה בשל הפציעה בקרסול, הוא יעבור ניתוח, יעדר 4 חודשים, וראינו שיחד עם אמבפה, שהוא קשיר ב-100%, משהו שלא היה במשחק הראשון בפארק לפני 3 שבועות, כי הוא רק שב מפציעה, והוא נכנס בדקה ה-60 והפך לגמרי את המשחק, היה את המשחק עד הכניסה של אמבפה ולאחריה, אז אני חושב שיש לא מעט אופטימיות במחנה הצרפתי ש...
אתה יודע, זה חדשות.
אתה יודע, אם לא שמת לב, כשנאמר נפצע, מי שעזר לו לרדת מהמגרש זה מסי ואמבפה.
אבל בכל מקרה זה חדשות גרועות מאוד לבעלים של פסג'ה, כי אם מישהו חשב שהוא יעבור ויעזוב וישחרר אותם מהחוזה העצום שיש לו, אז התשובה היא נייט, הוא נשאר, הכסף טוב, הוא יחלים בעונה הבאה.
קוף, יש ביטוח.
הכל טוב. מה זה?
יש ביטוח.
לא, זה קטר, זה לא צריכים ביטוח.
הם הביטוח.
הם הביטוח, הם החברת ביטוח.
אתה יודע שמהרגע שהוא נחת בפריז בקיץ 2017, הוא החמיץ כמעט 45% במשחקים של הקבוצה.
הם שילמו רק על קצת יותר מ-50%.
נכון. אבל הוא מקבל שכר 100%, כן? השכר שלו זה 100%, מה זה, על היורו.
כן. תן לי משפט על טוטנהאם מילאן, אני חושב שבאמת היום היהודים הציונים ינצחו, בעיקר שיש כל כך הרבה BDS נגדנו.
תשמע, אני גם חושב, אני גם הולך בכיוון הזה של טוטנהאם, אז נכון, שנפסידו 1-0 בסרסירו לפני 3 שבועות, אבל היום עם הקהל הביתי... טוטנהאם יכולה לעשות את זה, מילאן היא לא מסוכה שאי אפשר לעבור, כן, זה לא ריאל מדריד, זה לא ברמות הללו,
כן.
אבל טוטנהאם, גם עם הארי קיין וגם עם סון מקדימה, בהחלט יכולה לעשות זאת. מילאן אבל קבוצה לא פריירית, מילאן קבוצה קשוחה, היא עדיין אלופת איטליה, נכון, אלופת איטליה יוצאת, כיוון שנאפולי תזכה באליפות, אבל גם למילאן יש מה להציע, אני חושב שיהיה משחק די צמוד עד הסוף, לא מן הנמנע אפילו שניכנס להערכה.
על הכיפאק וינס, המון המון תודה.
תודה,
ביי ביי. חזרנו, שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ביי, ערב טוב חברים.
בוא נעשה את זה קצרצר, כי יש לנו משחק ברקע, התחיל מכבי תל אביב מול פנרבחצ'ה, מה קורה עם מכבי חיפה, מה קורה עם שון גולדברג, שנפצע באמת פגיעה קצת לא ספורטיבית של חנן ממן?
אז אתה יודע, קודם כל התוצאות הן בסדר, לא מדובר במשהו רציני מבחינת מכבי חיפה, אבל יחד עם זאת, שון גולדברג צפוי לנוח ולא לפתוח בהרכב ביום שני במשחק נעילת העונה הסדירה מול הפועל תל אביב, אבל לא מדובר באיזה פציעה רצינית שתשבית אותו גם ממשחקי הפלייאוף העליון.
מבחינת הרכב, הולכים עוד פעם עם 5-6 שחקני התקפה, באמת להדהים מהפתיחה מול הפועל תל אביב?
אני יכול להגיד לך שתיים. שאם לא הפציעה של גולדברג אז, ושינוי כזה כפוי, אז מכבי חיפה הייתה ממשיכה בוודאות באותו הרכב, כי ברק בחר מאוד מאוד מרוצה ממה שהוא ראה ומאיך שמכבי חיפה נראתה. מעבר לזה, 8,000 אוהדים של מכבי חיפה כבר הבטיחו את מקומם בבלומפילד, ובשעות הערב המאוחרות מכבי חיפה קיבלה עוד הקצה של 3,000 כרטיסים, כך ש... 11,000 אוהדים של מכבי חיפה היו בבלומפילד, זה באמת מספר ונתון מדהים למשחק חוץ.
סייטל קריית שמונה, הם באמת במשחק מול באר שבע, נכון?
כן.
הם חייבים נקודות, הם עדיין, אתה יודע, בחצי רגל בליגה השנייה.
נכון, אתה יודע, קריית שמונה חייבת נקודות, אבל יש, אתה יודע, גם מסתכלים על זה שמאשד רפיץ' בא, הקבוצה נראית טוב יותר, למרות ההפסד להפועל תל אביב במשחק הראשון, אחרי זה היה ניצחון די מרשים בסכנין, ובמשחק האחרון, למרות פיגור 2-0 מול נתניה, הם הראו הרבה אופי, חזרו למשחק, ובסופו של דבר זה הסתיים בתיקו 2, שקריית שמונה הייתה עדיפה. מאמינים שגם, למרות שמדובר בבאר שבע, גם בבאר שבע אפשר לחזור עם נקודות, ודרפיץ' גם רוצה, אתה יודע, איזשהו פוש לקראת משחקי הפלייאוף התחתון.
תודה, אלבז. החמישייה של מכבי תל אביב מול פנרבחצ'ה, בראון, בולדווין, קולסון, מרטין וג'וש ניבו. אריה, 9-3 לפנרבחצ'ה.
11-3.
בינתיים מכבי, מה שנקרא, השאירה את ההגנה בחדר ההלבשה.
תשמע, אם אתה משחק, גם הם, אפשר לחשוב איזה הגנה יש להם, ווילבקין וקלטס בקו האחורי. אבל החייגות מתחת לסל, זה כל משחק חוזר.
כל הריבונות תקפה.
אני מדבר על ריבונות תקפה. הם חוגגים מתחת לסל, אחוזי כליה עדיין נמוכים, כי אחרת היה יכול להיות כבר 15-5. לפני המשחק היה טקס מרגש, אני אומר בשיא הרצינות, אבל אני לא שמתי לב, יכול להיות שגם אוהדי הפועל נתנו מגן הוקרה לווילבקין, ארבע דרבים, הוא הפסיד להם.
כן, אבל בוא נה, אני חשבתי שבאמת... את שיקח לו להוריד דופק מהתקסים המרגשים האלה.
לא, בינתיים הוא זורק לבנים.
כן, בינתיים, אתה יודע, הוא לא מגיע לטבעת. כן, הנה זה בא עוד אחד.
לא, לא, לא. אי יורים ללא הפעה.
כן, יורים, ירים, ירים, ירים.
12-3.
טוב, אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחי תנועה עם ראות מתתיהו ארגון. יש סל, אין סל, יש עיבוד, כן. כן, פאול תוקף, אז אמרנו 12-3, חזרנו, 22 פנרבחצ'ה, כמה מכבי תל אביב? 13. אנחנו 2-35, כמה? אני לא רואה פה הרי.
2.5.
2.5 דקות לסיום הרבע. תתכונן, תכף אני פונה לך, סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכולכם ולכולן, ולזו אחת הסיבות שבזכותן הלכתי ללמוד ג'ודו בגיל 12.
כן, אבל היא עזבה אותנו, כי יש לה מה שנקרא דרישות לנהל את הספורט בישראל, והיא עזבה.
כמה איפונים רשמת במאזנך?
הוא לא רצה איפונים, הוא הלך ישר למזרים.
אני ניצחתי, תשמעו, אני בחצי גמר של ביצטדי הנבנה ב-1994, הענקתי לנבחרתי בחולון ניצחון מכריע על מכבי אשדוד, באיפון מהסרטים, על מישהו שהיה גדול ממני ב-20 סנטימטר, לגובה, לרוחב ולעומק.
אני אברר את זה, סורוקה.
תברר.
הבנתי. טוב, אני אברר, הבאת לי עכשיו זה. טוב, וושינגטון מנצחת בדיטרויט, 119-117, דני עם 7 נקודות, כולן בחצי הראשון, אבל היה שותף, אתה יודע, היה שותף לניצחון.
כן, בחצי השני הוא בעיקר הסתבך בעבירות, ולכן אנצל דוציא אותו, עשה 3 עבירות מהירות.
שתיים אין תוקף.
כן, כן, קורה. אגרסיביות, אנחנו רוצים שיהיה אגרסיבי, אז זה אגרסיבי מדי. וושינגטון הסתבכה ללא שלא לצורך במשחק באמת מול קבוצה שוויתרה על העונה הזו די מזמן, אבל עדיין, גם כשאתה משחק תכף כמו שנדבר על קבוצה אחרת, אז גם לשחקנים המשניים יש רצון להוכיח שהם שווים ושהם טובים, וברגע האחרון, ברדלי ביל, ספק זריקה, ספק מסירה, מגיעה לדניאל גפורד, שעם הבאזר נותן להם ניצחון, ורגע, קוזמה, פורזינגס וביל היו בריאים, זה היה צריך להיגמר הרבה קודם, אבל העיקר שיש ניצחון, יש להם הלילה משחק סופר חשוב נגד אטלנטה, מאוד מאוד קריטי להמשך העונה.
כן, ניו יורק, 9 ניצחונות היו גדולים עליה ברציפות, אז היא עשתה הכל כדי להפסיד לשרלוט בבית, 112-105 לשרלוט.
מי מפסיד לשרלוט, באמת?
נכון, מי? מי? זשניץ?
לא, לא ברור. כן, בסדר, ברנסון לא שיחק, אבל בלי ברנסון ניצחתם גם את הסלטיקס, אבל זה בסדר. כן, לא יודע, כנראה עניין של ירידת מתח שם, באמת אין סיבה להפסיד לשרלוט אם אתה לא... דטרויט או יוסטון או סן אנטוניו בימים אלה, אבל כנראה שבאמת זה קצת ירידת מתח אחרי הניצחונות הגדולים במיימי ועל בוסטון, אז זה לא אמור לקרות, אבל קורה, רק כדי להזכיר לכם שאתם עדיין אנושיים.
כן, דלס עם הצמד החדש, קיירי ולוקה, 120, יוטה, המתפרקת לאיטה, כבר שכחנו שהיא הובילה את המערב, שליש מהעונה, 116, לא קל, אבל עושים את זה.
כן, דאלס ממשיכה להיות קבוצת התקפה מצוינת, קבוצת הגנה לא מצוינת, ויהיו הרבה משחקים צמודים בגלל הדבר הזה, רוב המשחקים שעד עכשיו הם צמודים, גם הלילה זה היה ככה נגד יוטה בהרכב חסר, יוטה, שוב נזכיר, הייתה באמת, כמו שאמרת, אחת הראשונות במערב, ברבע, שליש הראשונים של העונה, כרגע היא במקום ה-13, ונראה כאילו היא לא תרד יותר מזה, כי אי אפשר לרדת יותר מזה.
דני אינג' מחכה לוויקטור, אה?
כן, כן, שוב, דני אינג' עשה גם בטרומונה וגם במהלך העונה צעדים להחליש את הסגל ולצבור בחירות דראפט עתידיות כדי להתקרב לוונבניאמה, כבר לא יהיה לו את אחד מארבעת המאזנים הגרועים, אבל כרגע הם שמינים מהסוף ויש להגשה שהם עוד ירדו. כן,
הם עובדים על זה. הלייקרס ללא לברון מנצחים 112, 103 את ממפריס ללא ג'ה, אנטוניו דייביס, כמה עשה? 37, משהו כזה?
30 נקודות, 22 ריבאונדים, גם בלי דאנג'לו ראסל, ובאמת ניצחון אדיר שני ללייקרס, הקודם היה על גולדן סטייט, עכשיו על ממפיס, ואנטוני דייביס משחק כדורסל מדהים. הלייקרס התחילו את הלילה הזה עם טקס הוקרה לפאו גסול, שתלו את הגופייה שלו, והמשיכו במשחק האדיר של הביגמן
הנוכחי שלהם. אהבתי את מה שהוא אמר על
קובי.
על קובי ועל ג'י ג'י, שנספו בתאונת מסוק למי ששכח. נכון. שהוא מקווה שרואים אותם מלמעלה.
כן, אם הם באמת רואים מלמעלה, הם בטח גאים בזה שהלייקרס תלו את הגופייה של גסול, שהיה השותף הכי טוב של קובי, שקובי יכל לבקש לעצמו לשושלת השנייה של הלייקרס.
אגב, כל מושב הייתה גופייה, זה כן, מה שנקרא, כן. מנויים הלכו הביתה עם סחורה.
הלכו הביתה עם סחורה, עם צלפים, ובאמת היה ערב מרגש מההתחלה עד הסוף. לייקרס עם הרבה נשמה, בפעם הראשונה העונה הלייקרס נמצאים במקום שמוביל לפליין, במקום התשיעי כבר. כן. זה די מרשים.
פילדלפיה 117, מינסוטה 94, המשחק במינסוטה.
כן, הסיקסרס ממשיכים בתנופה שלהם, ניצחו במילווקי לאחרונה, והם הולכים וצוברים תאוצה וסוגרים על שתי הראשונות במזרח, על מילווקי ועל בוסטון. ג'ואל אמביד בכושר פנטסטי, ג'יימס הארדן בכושר פנטסטי בזמן האחרון, ולאט לאט הם בונים לעצום את הביטחון כדי להגיע לפלייאוף במצב הכי טוב שיש.
מיילי פוד, אוקלהומה, 137, גולדסטייט 128, זה נראה רע.
ככל שיענו, הם כן ירבו וכן יפרצו, כן, אוקלהומה סיטי, כמה שכל הזמן חשבנו שהם יעשו טנקינג, אז הם מנצחים את גולדן סטייט, כשאוקלהומה סיטי יצבה בהרכב חסר, בלי כמה שחקן המפתח, וגולדן סטייט גם עם סטף, וגם עם דריימונד, עדיין בלי אנדרו ויגינס, אבל לספוג 137 בחוץ מאוקלהומה סיטי, ושוב, גם בוסטון ספגה, ובאוקלהומה סיטי אנחנו יודעים כמה היא קבוצה שמחפשת את ההתקפה היעילה, עדיין הפסד לא נעים לווריורס.
על הכיפק, מילווקי ניצחה את אורלנדו, הייתה צריכה להתאושש אחרי פילי, 134-123, בלי יאניס, בלי ג'ו הולידיי. אז הדברים רגילים.
בהחלט.
תודה.
בשמחה.
מליניאק, מה קורה? פתאום הפסיקו לשחק, מה עשו?
לא יודע, כאילו במשך שתי דקות, הפסקת אש, 22-13 כבר איזה שתי דקות.
חמש דקות. לא?
לא, לא צריך להגזים. זו הייתה התוצאה, 4 דקות לסוף, עכשיו דקה, 3 דקות, לא קולים, שכונה מוחלטת, בוילבקין לדעתי כבר איזה 0-5, פייר קלה עד עכשיו 15 מתוך ה-22, עושה שם חגיגות מתחת לסל. אבל
בנה שם התנחלויות בצבע.
הלו, זה העבודה שלו, הוא בונה, אתה הורס, זה הסידור. באמת, משחק חלש, זה נראה כאילו לשני המאמנים אין שליטה על מה שקורה שם בכלל במגרש. כל אחד מחזיק כדור, יורה, בלי הבחנה, על ג'ון די, כדור ראשון, זורק לסל. תשמע, יש שם משהו, קבוצה עולה למשחק כזה חשוב, לפחות תבוא מאורגן, תבוא מסודר, שחק הגנה, תנצל את המיסמצ'ים, תאמין לי, סורקין עלה לשלוש דקות, עשה יותר מה שעשו כל הזרים, מה אני אגיד לך, זה נראה רע, זה פשוט נראה רע.
אתה יודע, אני מסתכל באמת על הקטע של מקבי, שאם לורנזו לא באמת מנהל את המשחק, לא רק קולה, אלא לא מנהל את המשחק, לא משנה מה בולדווין יעשה, הוא שחקן מכונן, הוא יגמור תמיד עם הסקור הגבוה.
קוף, הוא עסוק כל הזמן בעצמו.
אבל הוא עושה דברים מדהימים, אבל לא בקבוצה.
נכון, לא בקבוצה. אבל אתה יודע, יש דבר מעניין. כל השחקנים האלה, שאתה יודע, מוסרים, 10 אסיסטים, הם לפעמים מסבכים את המשחק בשביל למסור עוד איזה אסיסט יפה. הלו, תן את הכדור, תסמוך על אחרים, הם מחזיקים, עכשיו בולדווין ירד לספסל, אבל בסך הכל, כל אחד פה לוקח כדור, מחזיק אותו, אין, תשמע, זה, גם אם הם יעברו, יש קהל לדחוף אותם והכל, ככה לא משחקים כדורסל, אני אומר לך, זה הכל מקרי, ואני לא רוצה לחשוב על זה שאם הם מפסידים פה, הם בצרות צרורות, הסיכוי.
אנחנו נזכיר רק שזה 13-13 המאזן, נותרו 8 משחקים כולל המשחק הנוכחי, אם הם מפסידים פה ומפסידים בסטמבול ביום שישי, ב-13-15 זה אומר שצריכים לנצח 6 משחקים מה שנותר להם, או 5-1.
טוב, בוא, קודם כל עוד לא הפסידו את המשחק.
אז אני כן, אתה הבין, אבל בגדול, זה ה...
תשמע, הם רודפים. הם רודפים כבר במשך 10 דקות. הם רודפים כל מה במינוס 8, מינוס 10. זה קשה מאוד. הקהל בשלב מסוים מתחיל
לך נגדך. אתה זוכר מה לימדת אותי ב-1975?
למשל?
בהגנה אין יום חלש.
אין יום חלש.
אז למה זה פה אני רואה חולשה איומה?
ווילבקין התחיל לקלוע.
למה זה פה חולשה?
25-15.
למה זה פה חולשה איומה בהגנה? טוב, אין לנו את כל התשובות.
יאללה, פורים שמח.
עד מחר ב-8 בערב. שימרו על עצמכם.